מאורגן, קצת מבולבל, קצת מבוזר, קצת מפוזר, ובכל זאת, שידור. רוצים סיפור? באמת? אתם רוצים סיפור? תראו איזה יופי. תראו איזה יופי.
שלום אדון ישון, חכה והטעון, רוצים סיפור.
באמת? אתם רוצים סיפור?
ספר לנו סיפור, ספר גם אגדות.
כן ודאי, אפשר, אולי, מאוד. או מה אומר ומה אוסיף, או בום ובים וצוף וציף.
סיפור.
פורפור.
ספר לנו סיפור.
יש אגדות וסיפורים פה, יש חיות וציפורים פה, רשף, קשף, קש וקש, היום נשמע סיפור חדש.
האח!
היי דד!
נשמע סיפור נחמד!
לא עלית, עוד רגע.
שעושה לנו כבוד, אבל שכחנו את המוסר ואנחנו רוצים רק עוד ועוד, ואת זה צריך לעבור בשביל לבחור. כן, בשביל לבחור. אז מה אתם בוחרים? נו, מה אומרים? מתעוררים. והנה אנחנו באים בתור, בדיבור, מהגנה עצמית, רק רוצים שיניחו לנו לגופנו, זאת הרי זכותנו, בחיית אולי די. שמע ישראל, אדוני אלוקנו, אדוני אחד, אנחנו אחד ואנחנו מנצחים, חזקים, מאוחדים, מרסרים, בתור בוחרים. נו, מה אומרים? מתעוררים. לדבר, לשדר, לשתף, לעורר, להתעורר, זה לא רק משנה או חלום, להתעורר זה במציאות, היום, להשתחרר מהבורות, תודעת עירות, או שאולי אתם מעדיפים לוותר על החירות? הילדים בסכנה, פדופילים בפינה, סוגדים לכת סטנית, ואתם עושים טענית? מי המשיך פה זריקות, פקידים עלובים, שמשרתים אדונים עם טירות עלים, מרתפים מטונפים, מהשד של בפו מטיונקים, לפרק ולהרוס את הבריאה הם רוצים? תאמינו או לא, מדובר במשפחות עתיקות, מוזרות וסוטות, שיקורות מאדרנלין שמוצאים מתותות. הם רוצים להרוס את הסדר האלוקי הישן ולבנות עליו חדש, כלא אלקטרוני מחוסגן עלק. צחקתם אותי, מה חשבתם? שווינדוס הומצא במוסך ופייקבוק שייכת סתם לאיזה ג'אפ? קומו רוחים, כי אנחנו בני השם, נברנו על מנת לחיות ולסגסג. אנחנו כאן להישאר ולנצח, אנחנו כאן ואת האופן ננגח. פורבו, תו עצים, עשו הכל למען הילדים, כי הכי חשוב זה הדורות הבאים. נו, מה אומרים? מתעוררים. מתעוררים. כמה פייק, כמה פייק, כמה פייק, רבק, בטלוויזיה ובאפס, ברדיו ובסמארטס, אנשים טועים, טועים, אנה ואנה, לא מרימים את הראש מהמסך, מחליקים על בננה, היכן התאגיד, היכן המדינה, אומרים שמישהו נולד הרוויח, אבל מישהו מאיתנו ניסה להשגיח, שיש רק אחד שעלינו משגיח, יחי המלך המשיח. כמו אחיי ואחיותיי, זוהי אם כל המלחמות, על התודעה, על האמת, על חירותכם, על נשמתכם. עוד לא הבנתם שכולם שרים למרותכם? שופטים, שוטרים, פוליטיקאים, שקרנים, כולם בסך הכל למענכם עובדים. הפכו שולחן, שנו את התדר, כי עכשיו הזמן לעשות סדר. סדר אמיתי, סדר אלוקי, סדר מבחירה של רצון חופשי, סדר של צדק, סדר של מוסר, כי הכל כתוב מה אסור מה מותר. הישארו נאמנים לחושים ולכתובים, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה. אנחנו נולדנו לדור הגאולה, לכולנו יש בוס והוא אלוהים, ותחתיו ממילא כולם ריבונים. אז מה אומרים? מתעוררים? ליאז, יאללה כבר באימא שכם, צאו מהאשליה. בואו שובו הביתה בנים, בנות של אבא, בואו אליי כי הגיע העת לקום, לעשות, ללמוד, לתקן. אתם בני אדם, אתם הדובדבנים, ויש סיבה לכך שנבראתם אחרונים. הנחש משכיח, מתעתע ומתעה אתכם להוריד שאול המנסה. אתם המלך והמלכה, אתם אדם וחווה, מראשית הבריאה של חסד ואהבה. באתם לבחור, באנו להחליט אם אנחנו הריבון או מעדיפים שליט. עם חירות ועצמאות, הרי אין עוד מלבדו, נבראנו בצלמו, השתבח לעד שמו. תזכרו, אנחנו כאן לעשות טוב, אנחנו כאן להיות רוב, להעיף את המלך לבישו ולחייך אחד לשני ברחוב. הרי עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו, קולטים שתי מציאות ואלוקים אחד. ועכשיו תבחרו בשביל הדורות הבאים, נו מה אומרים? מתעוררים?
בוקר טוב. רוצים סיפור? באמת? אתם רוצים סיפור? שלום אדון ינשוף, חכה ואל תעוף. ספר לנו סיפור. הרבה סיפורים יש. ואולי באמת אני אקריא לכם כאן סיפור של אנסטסיה, עוד מעט. לא על אנסטסיה, אבל בתוך הספר של אנסטסיה, של ולדימיר מגרה. סיפור קטן. על סוניה, ילדה שקיבלה אדמה, ומה היא עשתה באדמה הזאת, בניגוד לכל השכנים שלה, מה הם עשו באדמה הזאת. אבל לפני שנגיע לזה, ואני מקווה שיצא לנו להגיע לזה, בוקר טוב לכולם, הרבה זמן לא הייתי פה, כאילו כמה ימים, לא המון זמן, וכמוכם אני עוקב יותר או פחות אחרי כל האירועים, ואתם יודעים, אחד הדברים שחשבתי, רגע, לפני, סליחה במחילה. צריך לאחל, יש לאחל, כדאי לאחל, מזל טוב, בשעה טובה ומזל טוב, לרות דדון ובעלה. גיא, אמרתי את השם, חשבתי אולי לא להגיד את השם. על הולדת בנם, החמישי, אני חושב במספר, אבל אני לא בטוח, סליחה, ממש אתמול. אז מזל טוב, פרורבו, אביו הרבה ילדים, שיהיה נחת, עושר, בריאות לכולכם. משפחה מתוקה, ותודה על התמיכה שלכם. זהו, זה מזל טוב לרות דדון, והייתה לידה קלה, כך נשמע, אז שמח על כך, ובאמת מברך אתכם. תודה רבה שהבאתם עוד ילד צדיק לעולם. כן, אז מה שרציתי לומר זה ש, אתם יודעים, לפני, לא יודע, הרבה שנים, 10 שנים, 11 שנים, לא יודע כמה, כתבתי, אולי בפוסט הראשון באתר, אני לא זוכר, כתבתי שיש תוכנית ליצור ממשלה עולמית בירושלים, שתישב בירושלים, זאת אומרת, תגשים את הנבואות של כאילו בית מקדש שלישי בירושלים, אבל מי שישב שם זה הרעים, לא הטובים. ואמרתי, מה, איך אפשר בכלל להגיע למצב כזה, שזה התרחש. ואני מסתכל על המציאות היום, ועל הצורה שבה מפוררים אותנו מבפנים, מבחוץ, הצורה שבה בוגדים מבית, סוסים טרויאנים, דיפ סטייט, נציונל סוציאליסטים, בכל מיני מסכות, פועלים כאן בישראל, בדיוק לשם כך, לפורר אותנו, להפציץ אותנו במידע לא רלוונטי ושקרי, להטעות אותנו, להלאות אותנו, להביא לכאן את ארגון הבריאות העולמי, ואחר כך את האום, זכות השיבה לערבים, פיצויים לערבים, שהם קוראים להם פלסטינאים, זה לא באמת נכון, אבל נעזוב גם את זה, ופתאום אני קולט, איך בגלל בורות שלנו, וחוסר מוכנות שלנו, ויהירות שלנו, שאנחנו לא מוכנים לקבל בכלל שיש אפשרות כזאת, שנים כשאמרתי את מה שאמרתי, הייתי עזוי, הייתי קיצוני, אני עדיין עכשיו קיצוני, אגב, למרות שיש עוד כמה שזזו לצד שלי, אני לא זזתי לאמצע, פשוט יותר אנשים זזו לצד שלי, ושנים שנחשבתי אתם יודעים, לא, אבל סרגי, אני לא מדבר על פלישת חייזרים מזויפת, אני מדבר על דברים אמיתיים שמתרחשים, לא על הסיפורים, אוקיי? תפריד רגע. זה, מה שמתרחש הוא באמת, אנשים מגיבים לסיפור, ואז מה שמתרחש הוא באמת, במציאות, מתוקף הבעיה תגובה פתרון שיוצרים לנו כאן. הפילוג הזה של ימין שמאל, דתיים חילונים, כאילו, לא נמאס לכם? בית משפט או ממשלה, זה, לא הבנתם שהם עובדים ביחד? כאילו, אני לא מבין אפילו איך להתייחס לזה. כאילו, כשבחירי הרעים, יד ימינו של שוואב הנציונלי, יובל נוח הררי, עולה לנאום בהפגנה, כששוב שרים בהפגנה שירים, מה קורה פה? גלייתר, ירדן הרזי, קורין הלל, כאילו מה אנחנו ב-80s? What the fuck? What the fuck? והוא עולה לנאום, הטיפוס הצנום, הקרח, הוא עולה לנאום כאילו נגד הממשלה, כי עוד מעט יביאו את ההוא, חצוי הזה כאן, שייתן נאום חוצב לאבות, על למה צריך בכלל להיות הומוסקסואל. לא יודע, לא יודע. כאילו זה עד כדי כך שקוף, שזה שתי מציאויות, שתי מציאויות ואלוקים אחד, מבחינתי זה עד כדי כך שקוף, שמה שמתרחש כרגע, זה גם דרך לגרום לכל הכעס שיש לאנשים, כעס אמיתי, שיש לאנשים על הממשלה, על בתי המשפט, על הסגרים, על הזריקות, על איך עבדו עליהם, החרימו אותם, איך הובילו אותם להכניס רעלים לגוף, יש שם כעס, זה להוציא אותם ולפרוק את הכעס הזה. שימו לב, שירים בהפגנה, אלה שגורמים לבעיות, עולים לנאום בהפגנות, אני בכלל לא מדבר על הפוליטיקאים. אז, כשאני מסתכל על כל מה שקורה, אני אומר, אשכרה, יש מצב, שהם מתקדמים לכיוון שהם תכננו להתקדם מלכתחילה, ומי שעוזר להם להתקדם לשם זה אנחנו. וזה כזה, אין לי מילים, אין לי מילים, אני יכול להגיד הרבה, אבל אני מעדיף לא. תראו, אין לכנסת סמכות לחוקק חוקים. לכנסת מעולם, כך הבנתי, לא הייתה סמכות לחוקק חוקים. אני, שנייה, בוא נראה, סמכות. איפה זה? יש את המכתב שכתב, שנייה, לא, שנייה, תנו לראות איך זה נקרא, אני לא זוכר. כתב עורך דין יוסי ביטון, מכתב מאוד טוב, אני שיתפתי אותו אתמול. פנייה מקדמית, אוקיי, בוא נראה רגע. אני רוצה לפתוח לכם את זה. איפה זה? יש לי יותר מדי גרסאות של זה. טוב, בוא נראה. שנייה, נעשה פתיחה עם דפדפן. בוא נראה רגע. שלום, אדוני, אנשוף. טוב, אתם רואים את זה, נכון? אני רק אגדיל. סבבה. האמת, אני לא יודע אם זה זה. חכו רגע. כן, זה נראה זה. אז אני שלחתי את זה אתמול בבוקר לכל חברי הכנסת, כתבתי להם הודעה קטנה, שלום רב ופורים שמח לכולכם, מסתבר שאתם על זמן שאול, מסתבר שאין לכם סמכות לחוקי כלום, ראו מכתב עברה מצורף בבקשה, המשך יבוא, אנא הזדרזו לחפש מקום עבודה חדש, בברכה, שי. אז זה כתבתי להם. אז כותב, עורך דין יוסי ביטון, אתם רואים, זה מ-14 בפברואר, הוא כתב. דרישה לקבלת עברות בדבר סמכויות לדחיקה, ואו דרישה לפיזור הכנסת לאלתר, גילוי דעת מקדמי. מנחם בגין אמר, היום הממשלה עומדת מעל החוק, אין הרוב שישנו בבית אינו שולט בממשלה ומדריך אותה, אלא להפך. הממשלה מטילה את רצונה על הרוב. אם הממשלה רוצה בחוק, החוק מתקבל, ואם היא רוצה בביטול החוק, הוא מתבטל. וכך אתם עומדים למעשה מעל החוק. זהו מצב במדינתנו. יש כאן קט שלטת העומדת מעל לכל חוק, משום שאין חוקה שתגביל אותה. ולשם כך, נועדה הכנסת לכתוב חוקה, ולאשר חוקה עבור כולנו. אבל מאז הם השתלטו, ואין חוקה. כותב יוסי ביטון, נקדים אחרית לראשית ונעיר, כי דומה וממי קדם זנחה כנסת ישראל במודע, כל מוסרות לסמכות בדין, מוסרות אגב זה מהמילה מוסר, כן? בדין ואחריות לדבר דחיקה ונותרה כנבחרת עם לבדה. ואף ככל שכך, עתתה לעתתה עצמה בגלימת מעשים מבלי כל הסמכה חוקתית ואו הסמכה מפורשת מחוק, ונטלה לעצמה בתוך מצג חסר כלפי העם את סמכויות הדחיקה של המדינה מכוח או ויתר שהתהווה ברבים, מכוח נוהג ומנהג ההיסטוריה המשפטית והחברתית משנות תקומת המדינה ועד היום. ולא לכך נתנו אזרחים הסכמתם, מבלי המודע ולבטח שלא עד לבלי די. כך אם כן, בתוך מעמדה של כנסת ישראל, כפי שהקרנו לעיל ולהמשך, קמה העת לשוב לספרי בראשית, לימי מועצת העם ולחדש דרכנו המכוננת בחוזה הבלתי כתוב שבין העם וכנסת ישראל. ומבוא לראשית החוזה המתחדש כאמור בעת זו, יהיה בהתפזרותה לאלתר של כנסת ישראל והחלת בחירות 26, בשיתופו המלא של העם, בהלכי בחירות ובכללים שיקבעו. ומכאן ולהערות השוליים נבוא לפרישת דברנו. אוקיי, אז כאן יש פירוט, אני לא יודע אם להקריא לכם, אולי כן. בתחילו אורחים ונבקש לשתפכם כי מזה 3 שנות ימים בעלתה בהירה הולכים ונשמטים תחת רגלנו ערכי הליבה המדיניים המשפטיים והאזרחיים עליהם ביקשנו להתחנך. בתחת עירת הכבוד נציין כי ערכים דמוקרטיים ממה מצאנו לחנך ולהנחיל בסביבתנו ורבים דומה כי מתבקשים כליל להימחק. ערכים תחתם ביססנו אהבת אדם את אופיינו האזרחי ונאמנותנו למדינה שהורינו עלו ואלינו אליה תחת כמיהה הרבתי בהיותה מקום מפלטו של העם היהודי ולמצער מקום מושבו כעוגן המובטח החוסה תחת דיני החירות הטבעית והרווחה הבסיסית לכלל אזרחיה. נספר לכם כי בימים אלו תחת מוראות 3 שנות מגפה וטלטלה פוליטית, נזנחנו אנו בספרנו להנחיית המשפט האזרחי והעברי אל צידי החקיקה המצירה על נס את זכותנו הטבעית לחיים מוגנים ויציבים, שאלו החלו בחסות מרדף למיגור מגפת גוף בלי נפש, ולדידנו אינן רואות כל מעצור ובלם. אף יורחק כי את עומק תהומן אין מי לנו ישורון. והרי לכן מעמדנו בהווה אך כפסע, כפסע, לפני הקרנת דמים חוזרת לסרט אגדת חורבן. אך הפעם בתסריט שישיא את העם כניצבים חיים בשר ודם. ציטוט, פעמיים הייתה ליהודים מדינה ריבונית ומאוחדת בארץ ישראל, בפעם הראשונה התקיימה 80 שנים ואז התפצלה לשניים בגלל סכסוך פנימי. בפעם השנייה התקיימה כ-77 שנים ואז איבדה את ריבונותה לרומאים בגלל סכסוך פנימי. מדינת ישראל להזדמנות השלישית, כעת המדינה בשנתה 75. כולנו עומדים למבחן. האם נשכיל לצלוח את העשור השמיני כמדינה ריבונית ומאוחדת, או שנחשל שוב בגלל סכסוכים פנימיים? ההחלטה בידינו. 4. ועוד נספר לכם כי בימים אלו, תמו ימי אבלנו על אובדן, אנחנו רגע אני אגדיל, אני אשאר אתכם על העמוד, על אובדן מסדי הדמוקרטיה היציבה, כפי שהכרנו אותם בעבר הקרוב, ומשאלו קיבלו חותמם על שעלווה שחורה, את מצאה כנסת ישראל להתפרק מעמדה, מייצג לכאורה להתפזר 5 פעמים בפרק זמנים של כ-3 שנים. ואין יד המקרה שורה כאן. מבעד לחסך מילותינו להביע את בושתנו בשם הכנסת הגדולה, כצאצאתה לכאורה של מועצת העם, לכאורה. דומנו כי כל ציר בבית הנבחרים לכאורה, שומה כי יראה בבושתנו את מלבושו עד לאחרית יום כהונתו. אך כמנהג הכתובים מימים הלא אלמן ישראל, ואת ימי אבלותנו הלחינו בקינה ספרי קוממויות, ומילות ראשית המדינה וליבתם בתווי הבית הראשון לחירותנו הנורמטיבית שנוקדו במגילת העצמאות הקובעים כהי לשינה. אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת, ו' באייר תש"ח, 15 במאי 1948 למניינם, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה, בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת, לא יאוחר מהראשון באוקטובר 1948, תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. והנה זלגל הספקנות מתחת דימה, ושנות משפט עמים שלמות כחשמל זרמו לרעוד את גופנו, לתהייה, מדוע עד לעצם יום זה לא נמצאה כל חוקה לישראל, כפי שנתחייבו רבותינו מימי תקומת המדינה. ועוד זרמו להם אטומי התהייה, מדוע לא קבעה על עצמה כנסת ישראל להוות את בית המחוקקים של המדינה, ועל מקומה יתרה עצמה בלשון הפשטות העממית כבית הנבחרים של המדינה, כך בפשטות ללא הסמכה, ללא סמכות, ובספק כי אם במודעות העם. וזאת ועוד עולה תפילה למלאכי השאלות, מניין שואבת כנסת ישראל את סמכותה לחוקק חוקים ולנהל מצג שווא של מחוקקת, ועוד זנחה ברבות שנותיה כל דרישת חוקה, שתכונן מוסדותיה של המדינה ולמצער אבן שואבת מקבילה שתתיר בעדה לבוא בנעליה של האספה המכוננת ואו יעניקו לה הסמכות כביכול לכונן חוקה וחוקים. שאלות טובות. הייתכן כי כנסת ישראל זנחה במודע כל מוסרות מלשון מוסר לסמכות ואחריות על דבר דחיקה ונותרה כנבחרת עם לבדה, ובמצג חסר כלפי העם עתתה עצמה בגלימת סמכויות ונטלה את סמכויות הדחיקה של המדינה מבלי כל הסמכה חוקתית ואו הסמכה מפורשת מחוק, ולכך נתנו אזרחים הסכמתם מבלי המודע ועד לבלידי. מי שהגענו עד הלום, נסכם דרכנו הקצרה המשותפת והמדממת ונתמצא דבר השקפתנו באומרנו בנימוס בלתי תמים, כי עולה בצדנו החשש העמוק כי ברבות ימי המדינה ולשנים האחרונות לפרט, נהגה כנסת ישראל לעצמה וכל הנגזר מכוחה את סמכויות הדחיקה של המדינה ללא כל סמכות מכוח או ויתר שהיא טבע ברבים, מכוח מעשה נוהג ומנהג ההיסטוריה המשפטית והחברתית משנות תקומת המדינה ועד להווה, ובתוך דחיקה נורמטיבית מעוטת חמצן לכאורה, היפלה כי ברבות שלוש השנים האחרונות בחסות מצב החירום הרפואי לכאורה, מצא כנסת ישראל בת ימינו לחוקק במחייה דינים המשיגים מעל כל תושב ואזרח זכות לכבוד וחירות בסיסית, ובמרחב שליחותה מצא להחריג עצמה מכלל יכולת ואו כשירות לייצג אלכם מעמדו של העם, לשב בשולחן השבת כמשפחה אחת גדולה, והשיגה כליל את כל העם תחת האילוץ הפוליטי, ואין לנו אלא העדת מעשים בת 5 שכבות כושלות כעוטפת אמת. אני משער שהכוונה ל5 מערכות בחירות. מכובדיי, את משבר ליעקב וחירום לישראל נדרש השינוי הדחוף. דומה כי בשלוש השנים האחרונות רוח חיצונית עזה וזדונית מרחפת מעל שמי מדינת ישראל, כי מבקשת לשאת ספינת הדגל הציונית אל קיצוניות הדחיקה והסדר החברתי אזרחי. ועד לחששנו כי תום מסלולה הבלתי נשלט יהיה לעגון בנמל משטרי שלא אליו ייחלנו. רעוסין. ואימו החשש כי בעדר מעשה מיידי הנאחז בשותפות מלאה של העם, התפרקות ממלכת ישראל עשויה חס וחלילה, ותנקוש על דלתנו, לא נוכל שלא לטבל דברנו בדמעה מלוכה זועקת מן האדמה את דמם של 24 אלף מטובי בנינו ואחינו, שנפלו חלל על מזבח הגנת המדינה, זו שיועדה להוות מקלטה של פזורת העם היהודי, את נקריא את מצב החירום האזרחי אליו הוכנס העם בעל כורחו, בין אם מאבחת הגורל ובין אם ובעיקר מחדלות מעשים, ועוד לא נדם קולנו לזעוק העזרה את הקרועים על מפתן דלתנו בדמות יוקר המחיה בלתי מרוסן, הכלכלה הנקרסת ועוד חיין הנוראות שעשתנו מלהזכירן בכל שמע את שיגורנו לנו יבוא לנו. כך אם כן בתוך מעמדה של כנסת ישראל כפי שהקראנו לעיל נבחרת עם לבדה נעדרת כל סמכות לחוקק חוק, חוקה ומשפט שהציגה אליכם מעשיה כלפי העם במצג חסר, כמה עת לשוב לספרי בראשית ולחדש דרכנו המכוננת בחוזה הבלתי כתוב שבין העם וכנסת ישראל בתוך שיתופו המלא של העם כדרך קבע ושגרה ודמותה כרשות אזרחית שתעמוד שותף בדין ומגן ערך לכנסת ישראל. ומבוא לראשית החוזה המתחדש כאמור בעת זו יהיה בהתפזרותה המיידית של כנסת ישראל והחלת בחירות 26 בשיתופו המלא של העם בהלכי הבחירות ובכללים שיקבעו. ועד לאז כמי שמבקשים לתמוך ברפורמה משפטית ואזרחית שתהיה בה להקריא את שורות החוק הברורות והסדרת מוסדות המדינה כחלום אבותינו מובט בזאת דעתנו כי לא נתונה לכנסת ישראל כל הסמכה נורמטיבית והוא הסכמת העם לחוקק חוקים. אני אגיד את זה עוד פעם, מובט בזאת דעתנו כי לא נתונה לכנסת ישראל כל הסמכה נורמטיבית ואו הסכמת העם לחוקק חוקים, ועוד לא נתונה בזאת לכנסת ישראל לשאת בשמו של העם בכל התחייבות באשר היא ולבטח שלא לפעול ביומרה ובחופזה להסדרת כל מעמד חוקתי ואו דחיקתי לפועלה והנגזר מכוחה כפי שהללו לכאורה הוזנחו במודע ברבות שנות קיומה של המדינה ודומה כי אינן מתקיימות עוד בהווה, ראו הסכם מול ארגון הבריאות העולמי במתן סמכות לבני זנונים האלה, הערת המקרי. דומה אם כן כי בשלה העת לקבל הברות ולדון בדרכנו המכוננת, ומכאן נמתין לזימונכם להביא דברנו להחלת הרפורמה המשפטית המתבקשת בשותפות העם, וכפי שהתחלנו מסענו בדברי מנחם בגין, זכרונו לברכה, מקור השראתנו, למעשים ולמילים כך נסיים. אם מישהו רוצה שהציבור יכבד את חוקי השלטון, הרי הוא חייב לדאוג לכך שהשלטון יכבד את חוק המדינה. אם אתם תפרו את רצון העם, אם אתם תתכחשו למנדט של הבוחרים, לא יהיה חוק בישראל, ואיש לא ירצה לכבדו. לא למותר יהיה לציין, כי עומד החתומת על רשותכם בכל עת, בקשר למכתב זה ובכלל. בברכת בריאות איתנה לכולנו, ואחר רבתי לפועלכם. זה כתב עורך דין יוסי ביטון, נשלח לפני לא יודע כמה זמן, כמה ימים, אני שלחתי את זה אתמול, בסדר? אני שלחתי את זה אתמול בבוקר. המכתב הזה נשלח על ידי עוד אנשים, אני שלחתי אותו לכל חברי הכנסת, אפשר לשלוח אותו גם לראשי רשויות, למי שאתם רוצים, לבגצי, מי שאתם רוצים, תשלחו כל העולם ואחותו. הכי חשוב, אני חושב, תקשורת. שתפו את הבני זונות האלה בתקשורת, השקרניקים האלה, שתפו אותם. זה לא שי מדבר, זה לא קיצוני, זה כתוב בשפה משפטית, שפה מהוגנת, שפה יפה, נכון? ואומרת, אמת. שתפו את זה ובקרוב יצא מסמך נוסף, שאותו גם כדאי יהיה לשלוח להם. זה מכתב תומך במכתב הזה. אז תגידו, מה למכתבים ולשינוי מציאות? מה למילים ולשינוי מציאות? מה לרעיון ולשינוי מציאות? הכל. הכל. תחשבו, אקח אתכם רגע שנתיים אחורה. שנה וחצי אחורה. שנה אחורה. תחשבו שהייתם באים לעבודה, והייתם מתרגלים בבית מול המראה, לא, אני לא מסכים. לא, אני לא מסכים. זה לא מדעי, זה לא מוסרי, זה לא חוקי. תראה לי חוק, תראה לי חוזה שאני חתום עליו. תחשבו שהייתם מתרגלים את זה והולכים לעבודה, והבוס היה אומר לכם, אתם חייבים לשים מסכה, והייתם אומרים, לא, אני לא מסכים. לא, זה לא מוסרי, זה לא חוקי, אין פה חוק כזה. תראה לי חוזה שאני חתום עליו. אתם צריכים לעשות בדיקת מטוש פעמיים בשבוע בשביל להגיע לעבודה. לא, אני לא מסכים. זה לא מוסרי, זה לא חוקי, תראה לי חוזה שאני חתום עליו. תחשבו שהייתם איך אני רק לראות את המכתב? אני, שנייה, אתם רואים? מה קורה? תחשבו שהייתם מתאמנים על זה. מה, לא טוב? שנייה, אני מעלה את המכתב אליי לאתי, לאתר, ואני כבר אתן לכם קישור, בסדר? תחשבו שאתם מתאמנים, אתה חייב בשביל ללכת לעבודה, בשביל להיכנס לעבודה, בשביל להביא אוכל הביתה, אתה חייב לעשות זריקה. לא, אני לא מסכים. שמתי פה קישור למכתב, בסדר? אתם יכולים להוריד אותו אליכם, ולשלוח למי שאתם רוצים. תחשבו שאתם מתאמנים, לא, אני לא מסכים לקבל זריקה. אני לא מסכים לקבל חיסון, זה לא חיסון, זה לא הגדרה של חיסון, זה לא הגדרה משפטית, זה לא הגדרה רפואית. תוכיח לי שהסיכון יעיל, תוכיח שאין לו נזקים. אני לא מסכים, זה לא מוסרי, זה לא חוקי. תראה לי חוזה שאני חתום, שמחייב אותי לקחת את הזריקה הזאת. תראה לי חוזה שחתמתי שאני מחויב לתת את זה למשפחה שלי. זה לא חוקי, אני לא מסכים. לא, לא, לא. אתם חושבים שהיינו במצב הזה היום? אני חושב שלא. אם מספיק אנשים היו מתרגלים את הפאקינג לא, את המילה הזאת, זה המילה העבודה של הקקות, זה המילה העבודה, כי הם יודעים שאנחנו איבדנו את היכולת להגיד לא, ומכאן הם שואבים את הסמכות שלהם, מזה שאנחנו לא יכולים להגיד לא, אנחנו לא מסכימים, אז תתאמנו, לא, אני לא מסכים. זה לא להתאמן בקונג פו, זה לא להתאמן בלהוריד אנטנות, זה לא להתאמן בלהרביץ, זה לא להתאמן באלימות, זה להתאמן בלעמוד על זכותכם הטבעית, לא. לעשות משהו שהוא נגד רצונכם. זה להתאמן, לעמוד על הדעת שלכם, ועל הבינה שלכם, ועל הלב שלכם, ועל המוסר כליות שלכם, ולעמוד לצד מה שנכון. על זה מדובר. וזה לא משנה כרגע, מה שנכון זה להתנגד למופע דרג קווין בגן ילדים של הילד, או ילדה. וזה לא משנה אם זה מדובר על להתנגד לכפייה של מסכות, זריקות, whatever, תרללת רפואית. וזה לא משנה אם זה אומר לא, זה אומר להגיד לא לבוס שלכם. וזה לא משנה אם זה אומר לא להגיד במכתב לכנסת ולשופטים ולכל החבר'ה האלה. וגם אם הלא לא עוזר, אתם מחויבים להגן על עצמכם. ואם אתם חושבים שמישהו בא לתקוף אתכם, ויש לו חוק מאחוריו, ללא סמכות חקיקה, אבל יש חוק מאחוריו, שחוקקו בני בליעל, פושעים, שעושים יד אחת במצג שווא של מתווכחים, עושים יד אחת נגדנו, אז אנחנו מחויבים להגיד לא. נשמע לי כמו שידור לפני שנתיים. אז תודה יוסי ביטון על פועלך ועל המכתב הזה, ואני יודע שבקרוב יהיה עוד תצהיר שכדאי שכמה שיותר ישלחו, ואני מקווה שבקרוב תהיה אחידות במסר, ואני מקווה מאוד שבקרוב תהיה אחדות אפילו ולו למראית עין, כדי לייצר מצג שווא של אחדות, כדי שאנחנו לפחות קבל רוח גבית, ושהם לפחות ילחצו ולו למראית עין. כי כמו מילה או כמו משפט, גם למראית עין יכול ליצור משהו. תראו מה הם עשו לנו עם כל המאחז כשפים הזה בשלוש שנים האחרונות, שלא לדבר על ה-75 שנים האחרונות. הכל למראית עין, ואנחנו מאמינים. אז זה גואש ומתרחש עלינו. רונן, זה בדיוק הנקודה הבאה שלי. תודה רבה. תודה. זה בדיוק, כתוב לי פה, זה בדיוק זה. ואני אענה על זה, אני אענה על זה בעקיפין. אני אשים את השאלה על המסך, וזה בעצם, זה בעצם עניין השידור. יש לי עוד כמה דברים, דבר על קנקני נחושת שקיבלתי, ואתם יכולים לקנות היום אחרי שביקשתם, ודבר על העתירה, חסרים לי עדיין 2,700 שקל לשלם לאורך דין על העתירה, על הדיון הבא. 2,700 שקל חסרים לי. וזה לדבר על לדים, ולדבר, יש כל מיני דברים לדבר עליהם, אבל מה שאתה שאלת, זו שאלה שגם אני שואל את עצמי, וזה באמת העיקר השידור, אם אפשר לומר ככה, אני שם את השאלה של רונן על המסך. בוקר טוב שי, אני עוקב אחרי ההתקדמות של יוסי ביטון באהדה והזדהות, אבל יש לי התלבטות האם אנחנו לא נכנסים כאן לתפקיד שישאירו לנו בכוונה, לסייע במיטוט המדינה ליצירת הכאוס שאולי הם רוצים להגיע אליו. לא סתם הם לא הסמיכו את עצמם, שום דבר הם לא עשו סתם. מה דעתך? אז קודם כל, סליחה, קודם כל, שאלה או נקודת הסתכלות חשובה מעין כמותה, אוקיי? ואפשר לפתוח את זה רגע ולהסתכל פנימה, לראות אם מגיעים לעוד קליפה ועוד קליפה ולליבה של זה, ואולי לא נגיע. אבל זה בהחלט השאלה החשובה שיש לי שואל. באותו אופן, ואני רגע עוזב את השאלה, אני משאיר אותה למסך, ואני רגע עוזב את השאלה, גם אני, כל פעם, לא רק בשלוש שנים האחרונות, גם לפני, אבל בטח בשלוש שנים האחרונות, ברטרוספקטיבה שלי על עצמי ועל מה שאני עושה כבר 13 שנה, מ-2009, מ-2008 בעצם, מאז שהתעוררתי, נאמר כך, אני בעצם מוציא מידע שמאיר אנשים להגיב, עוד פעם בעיה, תגובה, פתרון, להגיב, ואז כאילו הפתרונות המונדסים מראש כבר עשרות שנים במינימום, מופעלים עלינו. נכון, order out of chaos, נכון. עכשיו, כן ולא לשאלתך, למה? ואני עוד פעם, אני אסתכל אני עונה מעצמי, אני עונה מעצמי ומהפעילות שלי בשנים האלה, אם לא הייתי אומר את מה שאני אומר. ואגב, ברבות או במהלך השנים, זה לא שחשפתי רק בונים חופשיים, הפלרה, קרינה, שיט, הרעלות וכאלה, אלא גם קימטיקה ומוזיקה ותדרים ומספרים ומילים, זאת אומרת, עוד כל מיני קודים וחוקיות שבה היקום הזה עובד, ראו רטט וגיאומטריה וכדומה. זאת אומרת, אני מדבר רק על עצמי עכשיו, לא התעסקתי רק בסכלה, התעסקתי גם במה שבאמת פותח תודעה, במה שבאמת משדרג אותנו, או את ההבנה שלנו לפחות, על איפה אנחנו חיים ומה זה העולם הזה, הבריאה הזאת. שוב, בקטנותי, כן? לא מתיימר. אבל בכל זאת אני כן מדגיש את זה שזה גם וגם. ואני חושב שגם פה, יש את הגם וגם הזה. זאת אומרת, מצד אחד, יש את מה שרונן שואל, ואני אקריא את השאלה שוב. בוקר טוב שאני עוקב אחרי ההתקדמות של יוסי ביטון באהדה והזדהות, אבל יש לי התלבטות, האם אנחנו לא נכנסים כאן לתפקיד שישאירו לנו בכוונה לסייע במיטוט המדינה ליצירת הכאוס, שאולי הם רוצים להגיע אליו. לא סתם הם לא הסמיכו את עצמם שום דבר, הם לא עשו סתם, מה דעתך? האם יכול להיות שבזה שאנחנו מראים או מצביעים לחברי כנסת ולציבור, על חוסר הסמכות של הכנסת מימי הקמתה, והשקר שבו אנחנו חיים מימי הקמת המדינה, האם זה לא עוזר בעצם בפירוק מדינת ישראל? עכשיו אני אסביר רגע, אני אזכיר רגע, שמדינת ישראל, או נגיד אחרת, עם ישראל, כשהגיע למדינת ישראל, למרות שזה קרה על ידי הציונים והתוכנית הציונית, לבולל את עם ישראל, ואולי להשמיד אותו גם במחנה גדול יותר מהמחנות ההם, למרות כל זה, נכון אורלי, אבל זה היה ברור שהם ידברו גם על חוקה וגם על מגילת עצמאות, ברור, זה ברור, כי אנחנו מעלים את זה לשיח. יכול להיות, באתי קצת החוט רגע, יכול להיות, שמה שאנחנו עושים זה בעצם מביאים את זה, מזרזים את זה, כפי שרונן הציע את קו החשיבה הזה, שוב, בשאלה, לא באמירה, כן? אבל בעצם זה שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצמנו מתעוררים מהשקר. אני אתן דוגמה אחרת, אני יוצא רגע עם זה. אם אתם שמעתם או מכירים את לי דנדי, אוקיי? לי דנדי היא עורכת דין, והיא לוחמת זכויות אדם, היא לא לוחמת זכויות אדם, היא עורכת דין מהצבא, היא באה ממערכות צבאיות, והיא נלחמת בכל הזריקות, נלחמת על זכויות אדם, אבל לא בקטע שמאלני, והיא הביאה אתמול או שלשום נאום חוצב להבות איפשהו בקונגרס, נאום קצר, אבל in your face, והיא נתנה דוגמה, היא אומרת, שמעו סיפור, שני אנשים מאוד רציניים, מאוד בעלי דרג, נפגשו, ואמרו, איך נצליח לזרז מצב של מלחמה וכאוס, ואמרו, בוא נמציא וירוס, בוא נביא מגפה, בוא נשכנע את האנשים, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, והנה הגענו להיום. אתם יודעים מי האנשים האלה? וכולם חשבו שהיא תגיד, פאוצ'י וביל גייטס או משהו כזה. גבלס והיטלר. אז עכשיו היא פונה לחבר בקונגרס, כן, היא אומרת, עכשיו תבינו טוב, לא השתנה כלום, אנחנו רואים אתכם, אנחנו יודעים בשם מי אתם פועלים, ולא יצליח לכם ויהי מה, וכן הלאה וכן הלאה, והמשיכה לחפור שם, ובצדק. ולמה אני אומר את זה? כי היא אולי חלק מהם. ובכל זאת, היא משרתת או עובדת כסוכנת כאוס, אבל אישית, אני באמת, אני חושב שהיא אמיתית. גם אם היא כתובה איפשהו שהיא חלק מהם, אני חושב שהיא אמיתית. אז למה אני מספר את זה? כי אני חושב שככל שאנחנו פועלים, כן, ליאור, אני לא זוכר איפה זה, ראיתי את זה הבוקר בטלגרם, אם אני אראה, אני אפרסם את זה מהלך היום, בטלגרם ובפייסבוק. אני חושב שכשאנחנו פועלים באמת ובתמים, ממקום מוסרי טוב, לא מוסרי מזויף של בוא נציל את כדור הארץ, אוקיי? אלא מקום באמת של לשמור על הזכויות שלנו, ולא לפגוע באף אחד, ולא לאפשר פגיעה אחרת, של אחרים באחרים. ואנחנו מסתכלים על מה שמתרחש כאן, ואנחנו פועלים מהמקום הנכון הזה, ואנחנו אומרים את המילים הנכונות, ומטריעים וזורקים אור על מה שצריך לזרוק אור, ומאירים את על החושך כדי לשרוף אותו, ואם את השמש שתחטא את האזורים התחובים האלה, אני חושב שאנחנו נצליח ואנחנו ננצח, למרות שזה אולי חלק מהתוכנית שלהם. למה? כי אין להם תשובה לא ללב האנושי, שמגמגם לאחרונה, תרתי משמע מכל הכיוונים, לא ללב האנושי ולא ליצירותיות שלנו, ולהפתעות שאנחנו יכולים ליצור ולייצר. אז אני חושב שגם, רונן, גם אם יש בזה מין האמת, אנחנו לא יכולים להימנע מזה, כי זה חלק מהאמת הגדולה יותר, שאנחנו פה בתוכנית ציונית, אנחנו פה פיתחנו אמצעי שליטה, מעקב, אמצעי השמדה לאחרים, אנחנו יצואני נשק מטורפים, הקובץ אצלך בטלגרם, תודה אחי, אנחנו יצרני, לא, הקובץ הזה בסדר, זה פרסמתי כבר, אני רוצה את הסרטון של לי דנדי, אני מסכים משה, אני מסכים, כל הזמן יש פעילות מאחורי הקלעים, איך לייצר אחדות, אני מאוד מקווה שבשבועות הקרובים משהו יזוז, אוקיי? משהו יזוז בצורה משמעותית, אני מתכוון. בצורה שאני מקווה שגם תהיה מפתיעה, יצירתית. אבל עד אז, אני אומר, מישהי כתבה אתמול, הכדור במגרש שלנו, ואמרתי, הכדור תמיד במגרש שלנו, והאמת, אין עוד מגרש. זה לא אין כפית, אוקיי? אין עוד מגרש, יש רק אותנו. וכל הזמן אנחנו יוצאים החוצה לסיפורים וכישורים ומה עושים לנו, ואנחנו שוכחים שאנחנו אלה שמחליטים, אנחנו אלה שנותנים את ההסכמה שלנו לכל מה שמתרחש. ואת זה צריך לזכור, כי זה העניין. וכל ההפגנות בחוץ זה עוד פעם, לקחת את האנרגיה שעצורה ואגורה אצל אנשים שמאוד מאוד כועסים ובצדק, וזה בלשון המתה, על הממשלה, על הכנסת, על המשפט, על כל השחיתויות, על רשת הפדופיליה הישראלית, על כל הגנבות האלה, השקרים הכפולים והמשולשים, וכן הלאה וכן הלאה, ופגיעות בבני אדם כמובן, חפים מפשע, פעוטות, תינוקות, ילדים, כאילו נורא והיום, נורא, כאילו אין לי מילים לתאר את זה, למרות שתיארתי את זה עכשיו, אין לי מילים לתאר באמת את ההרגשה שזה יוצר. ועדיין בתוך כל זה, שכחתי מה רציתי להגיד, זה כבר קצר שני שיש לי במוח היום. בתוך כל זה, אנחנו צריכים להתעלות מעל זה. יש פה סיפור, מספרים לנו סיפור. שלום אדון ינשוף, חכה ואל תעוף, טטטה, אנחנו רוצים סיפור. באמת, אתם רוצים סיפור? בואו נספר לכם סיפור, ואז מספרים לנו סיפורים. מספרים לנו סיפורים. שנייה. נכון, אנחנו צריכים מגרש חדש. תראו, המגרש שיש לנו זה הדעות שלנו, זה התבניות חשיבה שלנו, זה המילים שאנחנו משתמשים בהם בשביל לתאר דברים. זה הכעס שלנו ואיך הוא מתועל ואיך הוא מנותב, וההרגלים שלנו. אנחנו צריכים את זה לשבור, תבניות חשיבה, הרגלי יומיום. אנשים הפכו, כשאני נולדתי, אנשים היו בני אדם, וחלקם היו אזרחים. היום רוב האנשים הם אזרחים, שמדי פעם נזכרים שהם בני אדם. זה מה שאני רואה. אולי זה אני עם שתקפות שלי, אני לא יודע, אבל זה מה שאני רואה. ברור, תומר, ברור. טוב, כמה דברים, ואולי תכף יחזור לזה, כמה דברים. אחד, בקרוב, אני לא יודע מתי, אין לי תאריך, אני אומר עוד פעם, אני אשים את זה, אני שוכח, כן. בקרוב, יהיה דיון נוסף בעתירה של 5G בבית המשפט, גויסו 5,500 שקל, כבר הועברו לעורך דין, צריך עוד 2,700 כדי לסיים את התשלום של עבור העורך דין לדיון הנוסף, אני אשמח שתעזרו לי בזה. זה אחד. שתיים, אני רוצה שתראו משהו. בוא, תראו. רואים את זה? בוא נגדיל. LED incapacitor. incapacitor. אוקיי? אני מקריא. A light emitting diode, LED, incapacitor, is a weapon designed like a flashlight. It emits an extremely bright, rapid, and well-focused series of differently colored random pulses. Before human eyes can focus in on one frequency, another frequency comes on, causing intracranial pressure, which results in headaches, nausea, vomiting, disorientation, irritability, and visual impairment to the target. The non-lethal weapon is intended as a means of protection by law enforcement officials such as police and border patrols. The light emitted is capable of rendering opponents temporarily blind so that they can be subdued more easily. רואים את זה? יפה. רואים? רואים. פנס לד, חון מגניב ולכולם יש? נכון. יפה. אז מה אני בעצם אומר? כשאני סיפרתי על הלדים ודיברתי עם מרק סטיל, ומרק סטיל חשף את זה עוד ב-2016, כן? הוא התחיל עם זה. הוא אמר, תאורת הלדים היא כלי נשק ברחובות. אנשים אמרו, די אם אתה בסרט. ואז אני סיפרתי את זה ב-2018, רק אז הכרתי את מרק. התחלתי לספר את זה, אמרו, די אם אתה בסרט. ואמרתי, כל תאורת הרחוב היא תשתית ל-5G, והבאתי אתרים מסין שאומרים את זה, הבאתי אתרים מאנגליה שאומרים את זה, אתרים מארצות הברית, פה בישראל כמובן שלא. אז זה ב-2018, ב-2022, שר התקשורת הכאילו חתיך הזה עם הבלורית, אמר שהוא אישר מסלול ירוק להתקין אמצעי אנטנות 5G על תאורת רחוב. סיפרתי את זה במשך 4 שנים, 5 שנים, וצחקו עליי. פחות מצחיק עכשיו כשקוראים ערך כזה פשוט בוויקיפדיה, לא? מי גבר ויפתח ערך כזה בעברית ואז תשלחו לכל ראשי הרשויות וכל המהנדסים החכמים ורבותיי, LED יכול לשמש כנשק. נגד מי? חושב שהתשובה די ברורה, לא? רוצים סיפור? LED נשק. כותב רונן, אני צריך לחשוב על דרך מקורית, איך להתנתק מהמערכת הכלכלית כמה שיותר, למצוא דרך לייצר לעצמנו אמצעי חליפין אמיתי, עם ערך מוחשי בפועל עבורנו, מי שימצא את הדרך לעשות את זה, יפתח לנו את הדרך באמת. נכון, ורועי אומר צריך לעבור לפתרונות, אנחנו עסוקים בתיאור המציאות האגומה, נכון, אני קורא לזה פורנוספירציה, ומי כמוני יודע מה זה, כי אני בין הראשונים לעסוק בזה פה, והיום זה הפך להיות מגפה, צריך להפסיק לעסוק במידע שהם מנחיתים עלינו, לייצר מציאות חלופית, להגיד להם לא, לכו תזדיינו, ולייצר בעצמנו את החלופות. ככל שיותר מאיתנו ייצרו חלופות ונרגיש חזקים, מאוחדים, מרסרים, בטוב בוחרים, כוחנו יגדל וכוחם יקטן. ככל שנצליח להסביר לכוח המשטרות וכל החבר'ה האלה המגויסים עכשיו, שהם צריכים להיות איתנו, כוחנו יגדל. ככל שיגיעו לכאן שוטרים אוקראיני או אוקראינים או שוטרים ערבים או זה, שאר השוטרים יראו שמשהו משתנה, וזה לא שאני נגד ערבים כרגע, פשוט משהו משתנה. הכוח המשמר הלאומי שמקימים, זה, כן, יחידת האס-אס המקומית. אז לגבי לדים, אמרתי את זה קודם, אבל רציתי גם להגיד שהגיעו, הזמנתי נורות חדשות ובתי מנורה חדשים. אז הגיעו, אז אפשר להיכנס לאתר, אני לא שם קישור, מי שרוצה להיכנס לאתר, אפשר להיכנס לאתר ולרכוש נורות ומנורות, אוקיי? זה חשוב, אם אתם רוצים משהו להחליף ככה את התאורה בבית, יש לנו הרבה מה לעשות, וככל שעובר הזמן, ואנחנו לא עושים, אז... כן, המצב לא נהיה יותר טוב. טוב, מה עוד יש לי, רציתי לספר לכם ככה, קודם כל, יש לי עוד כמה דברים, תשארו. קנקן נחושת שהגיע, מצוין לשמור בו מים, זה דופן כפולה, זה נירוסטה, אוקיי? היא נכסה, אוקיי? זה כמעט 2 ליטר, זה ליטר 75 כזה. למה נחושת? נחושת מגבירה מוליכות חשמלית, במוח, בגוף, נחושת, ידועה, פחות לא על כולם, אבל מחסלת פתוגנים וכל מיני טפילים וחיידקים, כפי שאמרתי, מחזק את המערכת החשמלית של הגוף, גם במעיים, ההמלצה הוודית, האירוודית, לא שלי, זאת אומרת, בכיף רואי, ההמלצה היא בעצם לשמור מים בנחושת, ובבוקר לשתות כוס מים, על בטן ריקה, מים שישבו ב... בכלי נחושת, ליב, זה יכול להגיע עם שליח, זה יכול להגיע בדואר רשום, מה שתבחרי. אני שם כאן קישור לדף של המוצר, אוקיי? אחרי חודשים שרצו אנשים שאני אביא את זה, וחיכו, אז הנה זה הגיע, משלוח ראשון, מקווה שיגיעו עוד בקרוב. כמות מוגבלת, אז מי שרוצה יכול לרכוש, שמתי קישור בתיאור, בתגובות, סליחה, אז עוד פעם, אני רק מראה את הקנקן, קנקן מאוד יפה, נחושת בפנים, אוקיי, יש פה דופן כפולה, המים נשמרים בתוך הנחושת, לא בנירוסטה, מדי פעם צריך לנקות את הנחושת עם לימון ומלח, או עם חומץ, כאילו, ולשפשף קצת את הקורוזיה, וזה כמו חדש. כן, הטיהור אפשר לעשות אותו בכל מיני אמצעים, אבל אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים עם המים, זה שלכם. בואו נמשיך. אז אמרתי גם על נורות ומנורות שהגיעו, וגם על קנקני נחושת שהגיעו, ואמרתי שחסרים 2,700 שקל שלם לאורך דין לעתירה. עוד דבר, ותכף, רונן, תכף אני אחזור לנושא, עוד דבר, למי שמעניין אותו, יצא ככה, שממש בסמיכות אליי, יש דונם פנוי, דונם חקלאי, במטע זיתים. אני לא הבעלים של הדונם הזה, אבל מי שרוצה שייצור איתי קשר בפרטי, ואני אחבר אתכם לבעלת הדונם, והוא כרגע מוצע למחירה. אז מי שמדובר על יבניאל, מטע זיתים, דונם חקלאי, מי שבעניין שייצור איתי קשר בבקשה בפרטי, ואני אחבר אותו למוכרת, יכול להיות לכם מעניין. אני לא אוסיף כאן עוד הרבה פרטים, אבל שוב, מי ששמע עכשיו את מה שאמרתי ומבין את המשמעות, אז יכול ליצור איתי קשר. אני רגע חוזר לתגובה, לתגובה או לנושא בעצם, שרונן העלה ורואי חיזק, בעצם החלופות, 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 אוקיי? זה הכי חשוב, הפתרונות, החלופות, המציאות שאנחנו יוצרים, שתי מציאויות, אלוקים אחד, מה אנחנו רוצים, איזה מציאות אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את המציאות שלהם, שאנחנו רואים היום הרבה יותר ברור בשלוש שנים האחרונות, מה זו המציאות הזאת? או אנחנו רוצים את המציאות שלנו? ומה זה המציאות שלנו? יהיו כאלה שילכו עם דרך התורה, יהיו כאלה שילכו בדרך שהיא לא דרך התורה, אבל היא עדיין שפויה ומוסרית, כי הם רואים דברים נכוחה. יהיו כאלה שעדיין רוקדים על שתי החתונות, כי הם לא יודעים, ולא יודעים מתי, ולא יודעים איך, ואתם יודעים, מכל מיני היבטים. לעזוב את העיר, לעשות ריבונות, לעבור לחול, לא יודעים, רוקדים על שתי החתונות, גם פנימית, מוסרית, וגם תפקודית בחוץ, אוקיי? הנה, כבר כתבו לי על הדון, בסדר. אני חושב שהדרך הנכונה זה קודם כל להתארגן בקבוצות קטנות, ואחר כך להתארגן בקבוצות גדולות. קבוצות קטנות יכולות להיות בין 3-7 אנשים, מינימום 3, אבל בין 3-7 אנשים, קבוצות קטנות, ואז לעבור לקבוצות גדולות של עשרות אנשים. אני יכול להגיד לכם עוד דבר. יש עוד שטח פה ביבניאל, של 10 דונם. מי שבעניין לפנות אליי, אוקיי? זאת אומרת, דונם אחד הוא ממש קרוב אליי, הוא במטע זיתים. זאת אומרת, הוא קרוב לדונם שלי, לא אליי, אבל קרוב לדונם שזה. יש עוד שטח של 10 דונם. אם אתם פונים ובעניין, עכשיו אפשר לסגור את זה. עכשיו, 10 דונם, חקלאי, טאבו, לא רחוק, טטטטטטטי, סבבה. למה אני אומר את זה? כי זה אפשרי. זה אפשרי לעשות את זה, לא בכל מקום, לא בכל זמן, אבל היום אפשר וכאן אפשר. עכשיו, מי שאין לו את הספר הזה בצד לקנות דונם אדמה, אני מבין, אני איתכם, גם לי לא היה ואיכשהו התקמבנו וזה, ועכשיו אני צריך לעשות שם דברים ואין לי איך, אבל בסדר, מי שיש לו, אני חושב אישית שזה השקעה מצוינת, לא כהשקעה לעשות רווח, אלא לזוז הצידה ולהתחיל לפתח שם את המציאות החלופית, מערכת סולארית, ברז מים, אוהל קטן, צריף, מטבח בחוץ. פשוט. עכשיו, אני לא בעד הנציונל קלאוס שוואב, שלא יהיה לכם דבר ואתם תהיו מאושרים. אבל אנחנו חייבים איכשהו ללמוד, ללמד את עצמנו וללמד את הילדים מה נכון. והטיק טוק הוא לא נכון, והפייסבוק הוא לא נכון, והממשלה היא לא נכונה, והטלוויזיה היא לא נכונה, והאפליקציות הן לא נכונות. תסתכלו כמה מעט זמן, הרי תראו איזה, תראו, אמרו לנו, אתם משתמשים בטלפון, זה יחסוך לכם מלא זמן, אתם יכולים לפתוח אימייל כשאתם בנסיעה, אתם לא צריכים מחשב, נכון, כמוני, אני בנסיעה, אין לי אימייל, כי אני עם טלפון טיפש. אז אמרו לנו, זה יחסוך לכם זמן. תראו כמה זמן זה לוקח לכם. תראו כמה זמן אין לכם בגלל המכשיר הזה. זה נכון גם למחשב, אבל זה הרבה יותר נכון גם לטלפון. אז מי שמבין שזה לא הדרך, וברור לי שרובנו, לא כולנו, אבל רובנו, קשורים למכשירים האלה, כי עבודה, כאילו עבודה, פרנסה, כי קשרים משפחתיים, הגן של הילד, הבית ספר, ההורים, אז כולנו קשורים לאיזה מכשיר כזה, שדרכו אנחנו מתקשרים עם העולם. ולפני המכשיר הזה, היי, לא לפני הרבה זמן, לפני מה, 14 שנה? כמה, גם לא, 2009 נגיד, באו המכשירים החכמים? היינו עדיין שפויים, היה מחשב, היה אינטרנט, היינו עדיין שפויים. מה קרה לנו במוח? לדים, כלי נשק, כי גם המסך של הטלפון, אין לי פה כזה טלפון, יש פה איזה כזה, הנה אחד כזה. זה. מלא בלדים קטנים, כלי נשק, הראיתי לכם תמונה, אתם יכולים להגיד, כן, אבל זה לדים רגילים, ההוא זה לד, אינקפסיטייטור, וזה וזה, חבר'ה, תתקדמו, המכשיר הזה, אמרתי הרבה פעמים, נועד להיות מוחזק ככה, 4 מרידיאנים, מפה, מרידיאן 5, לפה, לגזע המוח, יש כאן מתח חשמלי של בטריה, יש כאן 800 מגה הרץ, יש כאן 2.4 ג'יגה הרץ, ויש כאן היבוב של לדים, וזה עוד בלי לגעת במידע. כל מה שאמרתי עכשיו, השדות המגנטיים האלה, עוד פעם, לד, ג'יגה הרץ, מגה הרץ וסוללה, זה 4, אוקיי? כל אלה, פה, לגזע המוח. אני לא מדבר על נזקים בריאותיים, אני מדבר רק על שליטה מוחית. קשת שלמה, זה נועד להיות כלי נשק. פנסי הלד נועדו להיות ככלי נשק. רוב הפיתוחים, רוב הקדמה הטכנולוגית, רוב הדברים הללו פותחו בצבא או בסוכנויות ביטחוניות, נועדו לשימוש בשדה הקרב, או כהגנה או כהתקפה. What to do? Sorry. זה המציאות. כאילו, מפתחי סטארט-אפים היו ביחידות צבאיות, שזה מה שהם עשו, ברובם, לא כולם, ברובם. אז צריך לפעול בחוכמה, ולעשות את הפעולות הנכונות במציאות הפיזית, ואחר כך לפעול עם המציאות הווירטואלית. אי אפשר דרך הווירטואלית לייצר את המציאות הפיזית, אבל אפשר דרך המציאות הפיזית לייצר את הווירטואלית. אז אתם גרים בבית, אתם גרים בעיר, אתם גרים במקום שאתם מסתדרים בו בינתיים, אתם חושבים שאתם צריכים אלטרנטיבה, תתאגדו, גם אם אתם נשארים בעיר, תתאגדו, קבוצה קטנה, 3 אנשים, עד 7 אנשים. מכשירי קשר, זה הדברים שדיברנו עליהם לפני 2, גם 3. מכשירי קשר, מזון, מים, הדברים הבסיסיים תמיד שיהיו. במקביל, נסו לייצר חלופה, קבוצה קטנה או קבוצה גדולה. במקביל, צריך להתאחד לקבוצות הרבה יותר גדולות, וזה כמו שאמרתי, אני מקווה שבשבועות הקרובים, יהיה מזה הרבה יותר, ואנחנו נחווה את זה, וזה בהמשך למכתב שכתב עורך דין יוסי ביטון. אני אסיים כאן. אני שוב נאלץ לנסוע, יש ענייני בריאות במשפחה, אז הזמן שלי מחולק בין הבית לתל אביב. אתם מבינים, אני בסוף נתקע בתל אביב. איזה בעשה. עיר שפורקה לה יחדיו. כרשתות הווי-פיי עמדות גם ג'יגה הרץ, 5 ג'יגה הרץ, תלוי איך הוגדר הראוטר. כן, כן, ברור, אבל אני אומר, רונן, בטלפון, אם יש לו 2.5 או 2.4 או 5 ג'יגה הרץ, בסדר, אבל אני מדבר על ה-800 מגה הרץ שזה השידור, עליו יש את המידע, ויש גם את הסוללה, וכן הלאה. אני אסיים כאן. אני חושב שעברתי על הרבה דברים, נתתי כל מיני אנקדוטות, אבל באמת העניין, אם אני מתייחס גם לשאלה של רונן, תודה רואי, תודה אחי. אם אני מתייחס לשאלה של רונן, האם בזה שאנחנו מפרסמים את המידע על אי חוקיות ואי סמכות הכנסת והממשלה לחוקק חוקים, ואי סמכות של בית המשפט לעשות את הברדק שהם עושים, זה יד ימין, זה יד שמאל של אותו תמנון, האם בזה שאנחנו מפרסמים את חוסר הסמכות שלהם, מימים בימימה, מרגע כינון הכנסת, חוסר סמכות לחוקק חוקים, הם קמו רק בשביל לכתוב חוקה, חוקה עין, 75 שנה, אין, עבדו עלינו, עובדים עלינו עדיין. האם בזה שאנחנו מפרסמים את זה, אנחנו בעצם לא תומכים או מקדמים את מיטוט המדינה, ומביאים עלינו, או גוזרים עלינו את כליוננו? ואני חושב שלא. זה כמו להגיד, כאילו מצד אחד להבדיל, מצד שני זה די באותו קו, האם זה שאני הופך להיות ריבון, אוקיי, ואם אני עוזב, גוזר את התעודת זהות, עוזב את המדינה, תודעתית וגם מעשית, ככל שניתן, עוזב את המדינה, האם אני לא פוגע בעצמי, פוגע במשפחה שלי, ואני חושב שלא. וזה פונקציה של כמה שיותר אנשים שבאים לעשות טוב. כי אם הרבה אנשים הופכים להיות ריבונים ואומרים, תודה מדינת ישראל, הבנו שעבדת עלינו, הבנו מי שולט בך, הבנו שפייזר היא המנהלת של המדינה, הבנו שבלק רוק או ונגארד מנהלים פה את העניינים, הבנו שזה משפחת מינכאוזן או בוכסטאוזן או פוכסטאוזן או איזה משפחה נאצית אחרת, הם אלה שבעלי המניות בכל החברות ההשקעות האלה, הבנו שאתם אין לכם בכלל מילה, וביבי סגר, הסוכן ביבי סגר חוזה מושחר עם אלה, ועבדו עלינו, הבנו, תודה, לא מעוקציכם דבש הבנו שכבר אין לכם, וזה היה למריטאי. האם בזה שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא מקדמים את כילוננו? אני חושב שלא. כי בסופו של דבר, בתחילתו של דבר, האמת היא זו שמנצחת. גם אם ההיסטוריה כותבים השקרנים, האמת היא זו שמנצחת, ואנחנו מרגישים את זה ויודעים את זה בפנים. אנחנו צריכים פשוט להעביר את זה לכמה שיותר אנשים, ובעיקר לילדים שגדלים לעולם קשה. קשה, לא מקנה בהורים שמגדלים את הילדים שלהם, וההורים אין להם מודעות. כל הילדים עם טלפונים, לא מקנה בהם, אני אומר לך את האמת, אין משהו שם רכוב. ולקחת מילד היום טלפון ולצפות שהמוח שלו יתחוות מחדש ויתפתח מחדש, לא עובד. מעטים האנשים היום שהדם שלהם נקי, מעטים האנשים שהלב והמוסר שלהם נקיים, מעטים האנשים שעושים את הבחירות הנכונות. ובגלל שאנחנו מעטים, ואני מכליל את עצמי בקבוצה הזאת, וגם אתכם, אבל בגלל שאנחנו מעטים, אני חושב שזה יהיה נכון לעבוד בקבוצות קטנות, קבוצות יותר גדולות, ואז מסה. וזה מה שממילא נעשה, או נעשה, פשוט צריך לחזק את זה. בכלל, תכננתי להקריא לכם סיפור. מה אתם חושבים? אני לא יודע אם להקריא, אני אקריא אותו מהר, מה אתם אומרים? אני אקריא אותו, יאללה. תנו מולדת לילדים. הסיפור הוא מספר שביעי של אנסטסיה, נקרא אנרגיה של החיים, נכתב על ידי ולדימיר מגרה, ותורגם על ידי רני קשר, או מי מטעמו. תנו מולדת לילדים. באוקראינה יש עיר חרקוב, בעיר הזו יש בית יתומים, בית יתומים טוב, חדרים מרווחים, אקווריום יפה, בריכה גדולה, כל הכבוד לרשויות המקומיות וגם אנשי העסקים עזרו. מנהל המחלקה העירונית לחינוך עממי הראה לי את המקום וסיפר על כך שהילדים מבית היתומים הזה הולכים לבית ספר רגיל. הבטתי בחלון, הילדים חזרו מבית הספר בקבוצות, רק ילדה אחת קטנה הייתה בצד מהאחרים. זאת סוניה, היא לומדת בכיתה א', סיפר לי המנהל. היא תמיד לבדה הולכת, היא חושבת שבקרוב תאמץ אותה משפחה יהודית. למה יהודית? היא לא דומה לילדה ליהודיה. שיער בלונדיני, יותר סביר שיש לה שורשים אוקראינים. בבית ספר מישהו אמר לה שסוניה שם יהודי ולכן היא יהודיה. סוניה הסכימה לכזה לאום, ומיד החליטה שבהכרח משפחה יהודית תאמץ אותה. ולוודא היא כל הזמן הולכת, כיוון שסבורה שאם תלך בתוך קבוצה, אז ההורים העתידיים שלה עלולים לא לשים לב אליה. טוב הוא בית היתומים בחרקוב. גם בערים אחרות באוקראינה, בבילורוסיה, ברוסיה, יש בתי יתומים, חיים בהם ילדים, וכמה שלא יהיו מרווחים החדרים בהם, חולמים הילדים שיהיו להם הורים, משפחה. ובהליכה עניינית, בנעליים הפרות קטנות על פני האספלט של החצר, לחוד מהקבוצה של בני גילה, הלכה תלמידה כיתה א', רזונת, סוניה, וחלמה הילדה היתומה, סוניה. עבר יום, יומיים, אחר כך חודשיים, סוניה עוד לא ידעה שבתי יתומים קיימים מזמן ובארצות שונות, ולא את כל הילדים מאמצים, ושעל רובם נגזר לחיות בלי הורים, גם את סוניה לא ימצאו. אך החיים שלה לא היו כשל כולם, באותה עת קבוצת אנשים, תושבי העיר חרקוב, החליטו להקים התיישבות לא רחוק מהעיר. 120 משפחות רצו לייסד לעצמן נחלות שושלתיות, ועלה בידם לקבל 150 הקטרים של אדמה, כל משפחה לקחה הקטר, הקטר זה 10 דונם. מאוד רלוונטי, שימו לב, כן? אני לא סתם בוחר את הסיפור הזה. בקצה התיישבות, חלקה אחת נשארה בלי בעלים. החליטו לתת אותה למישהו מבית היתומים. כך קרה, הבחירה נפלה על סוניה הקטנה. במכונית, הביאו את הילדה ביחד עם המחנכת לחלקת האדמה שלה. אז המחנכת הסבירה לילדה. רואה סוניה, הנה התדות תקועות באדמה וביניהן מתחו חבל. מבעד לחבל הזה, האדמה שלך, הקטר שלם. במתנה נתנו לך אותה אנשים שבקרבה גם כן לקחו לעצמם הקטר אדמה, ועל ההקטר הזה הם יטעו גנים ויבנו בתים, כשתגדלי גם את יכולה לבנות בית ולנטוע גם גן, האדמה שלך תצפה לך. הילדה ניגשה לחבל, נגעה בו ושאלה את המחנכת, אז מאחורי החבל הזה האדמה שלי? מאחורי החבל אני יכולה לעשות כל מה שאני בעצמי אחליט? כן סוניצ'קה, זוהי אדמה שלך ורק את יכולה להחליט לגבי כל מה שיצמח עליה. ומה יצמח עליה? נו, בינתיים, כמו שאת רואה, מיני עשב שונים צומחים עליה, אבל בחלקות השכנות הסתכלי, אנשים כבר נטעו עצי תפוח, עצי אגס ועצי פרי, רבים אחרים. בקרוב ילבלבו הגנים שלהם, וגם את כשתגדלי, תחליטי מה ואיפה לזרוע באדמה שלך, כדי שיהיה יפה כמו אצל האחרים. סוניה התכופפה ועברה מתחת לחבל אל הקטר האדמה שלה. עשתה כמה צעדים לאורך החבל. בתשומת לב הביטה בעשב ובכל מה שצרצר ורחש בו. היא הגיעה עד עץ הלבנה, עץ הלבנה, הקטן, הגדל בחלקה שהקצו לה, נגע בגזע שלו שעודו דקיק היה. הסתובבה למחנכת ומשום מה קצת בהתרגשות שאלה, והעץ הקטנצ'יק, הלבנה, גם הוא רק שלי? כן, סוניצ'קה, עכשיו גם הלבנה הוא אך ורק שלך, שהרי על האדמה שלך גדל. כשתתבגרי תוכלי לנטוע כאן עוד עצים אחרים. ועכשיו אנחנו צריכות לעזוב, עוד מעט ארוחת צהריים ואני צריכה להיות עם כולם. הילדה הסתובבה עם הפנים לחלקה שלה ובשתיקה הביטה בה. אלה שיש להם ילדים יודעים שכשהם משחקים פעמים רבות מחפצים שונים הם מגדרים להם חדרים מאולתרים, או בכפר בונים מועלים ומשחקים בהם. משום מה לכל ילד יש צורך מפני העולם הגדול לגדר את העולם הקטן שלהם, ליצור מרחב משלהם. לילדים בבית יתומים המרחב משותף, המרחב המשותף הזה אפילו אם הוא מאורגן היטב, ההשפעה שלו עליהם היא מדכאת. לסוניה, כמו גם לילדים אחרים החיים בבית יתומים, מעולם לא הייתה פינה משלה, אפילו קטנה ביותר. והנה היא עומדת מבעד לחבל, שם הכל הוא אך ורק שלה, גם העשב, ובו גם החגבים החיים ועץ הלבנה הקטן, הילדה הרזונת הסתובבה למחנכת, וכשדיברה בקולה התאחדו נימות של תחינה ונחישות. בבקשה, אני מאוד מאוד מבקשת, הרשי לי להישאר, את תלכי, אני בעצמי אבוא. איך תעשי מרחק של 30 קילומטרים? עשה, בביטחון ענתה סוניה, אלך והגיע, אולי באוטובוס עשה, בבקשה, הרשי לי להיות לבדי על האדמה שלי. נהג המכונית, שהוא גם הבעלים של החלקה השכנה לזו של סוניה, שמע את השיחה והציעה. שתהיה כאן עד הערב, עכשיו אני אסיע אותך, ובערב אביא אותה. המחנכת חשבה והסכימה. היא לא יכלה שלא להסכים, כשהבינה, כשהביטה על פני הילדה עומדת מבעד לחבל בציפייה להחלטתה. טוב סוניה, היי כאן עד הערב. את ארוחת הצהריים אני אשלח לך עם הנהג. בשביל מה לשלוח, נתחלק בארוחת הצהריים עם השכנה שלנו, אמר נהג המכונית ברצינות, כאשר הדגיש את המילים, השכנה שלנו עם הבעת כבוד. שומעת כלבה, הוא צעק לאשתו המתעסקת עם ארוחת צהריים במרפסת הבית שהיה בתהליכי בנייה. תכיני לאכול לארבעה אנשים, היום השכנה תאכל איתנו. טוב, ענתה האישה, יספיק לכולם, והוסיפה, אם את צריכה משהו סוניה, תפני אלינו. תודה, ענתה סוניה, מלאת עושר. כשהמכונית נסעה, סוניה הלכה לאורך החבל המתוח בין היתדות. היא הלכה לאט, לפעמים הייתה נעצרת, מתיישבת על עקבים, בידי הקטנות נוגעת במשהו בין העשב, אחר כך שוב הולכת. כך היא הקיפה את כל חלקת האדמה שלה. אחרי כן נעמדה באמצע ההקטר, ובעיניה סרקה את כל צידי הגבולות. ופתאום פרסה את ידיה ורצה בקפצוצים, מסתובבת סביב עצמה. אחרי הארוחה, קלווה ראתה, קלווה, ראתה איך היא תעיפה הילדה, אחרי שבשמחה רצה בחלקה שלה. הציעה לה לישון על מיטה מתקפלת. אבל סוניה העייפה ענתה, אם אפשר, תנו לי משהו מהבגדים הישנים להציע על המיטה המתקפלת. אני ישן על האדמה שלי, על יד עץ הלבנה הקטן. ניקולאי הניח את המיטה המתקפלת עם המזרון והסמיכה על יד הלבנה בחלקה של סוניה. הילדה שכבה ומיד שקעה בשינה עמוקה. זאת הייתה שנתה הראשונה על האדמה השושלתית שלה. בבית היתומים עלתה בעיה שבהתחלה נראתה כחסרת פתרון בעיני כולם. כל יום סוניה ביקשה מהמחנכים להתיר לה לנסוע להקטר האדמה שלה. ההסברים על כך שהיא קטנה לנסוע לבדה באוטובוסים לא עזרו. ואילו להסיע אותה המחנכים לא יכלו, שהרי היו צריכים להישאר עם הילדים. סוניה דיברה עם המנהל של בית היתומים, היא הסבירה למנהל שבהכרח עליה לבקר באדמה שלה, בהכרח, כי בחלקות השכנות אנשים כבר שוקלים עצים, ובקרוב ילבלבו אצלם גנים, ואילו האדמה שלה יוצא שהיא נטושה, שום דבר לא יפרח עליה. בסופו של דבר מנהל בית היתומים מצא פתרון שהתקבל על דעת סוניה, הוא אמר, עכשיו סוניה, להסיע אותך לחלקה שלך בלתי אפשרי, מהסיבה שמלבד כל שאר הדברים עלייך עוד חצי חודש ללמוד, אחרי חצי החודש מתחיל החופש הגדול. אני אדבר עם השכנים שלך, ואם הם הסכימו להשגיח עלייך, אז בזמן החופש אנחנו נשלח אותך לחלקה שלך לזמן מה? לשבוע, או אולי יותר. אגב, מהחצי חודש הזה הייתה יכולה להפיק תועלת, לאדמה שלך. הנה, קחי שתי חוברות, קרי אותן, באחת מסופר כיצד לעשות ארוגות, בשנייה אלו צמחי מרפא קיימים. אם תתנהגי יפה, אני גם אכין בשבילך זרעים שונים לקראת החופש הגדול. סוניה התנהגה יפה. בשקידה הכינה שיעורים, ואת כל שאר הזמן, את כל כולו, הקדישה לקריאת שתי החוברות שהמנהל נתן לה במתנה. כשהייתה שוכבת לישון, חלמה איך יפהפה יצמחו צמחים שונים בחלקה שלה. פעם אחת בלילה, בזמן שכל הילדים ישנו, המחנכת התורנית ראתה את סוניה מציירת אילנות ופרחים לאור הירח החודר דרך החלון. השכנים הסכימו להשגיח על הילדה. כשחופשת הקיץ החלה, המנהל בעצמו עזר להכניס לבגז של המכונית שלהם מנות יבשות לשבועיים, מגרפה קטנה, עט קטן ושקית עם זרעים. ניקולאי לא רצה לקחת את המנות היבשות מבית היתומים, אבל המנהל אמר לו שסוניה ילדה עצמאית ולעולם לא תרצה להיות למישהו מעמסה. מוטב שהיא תראה שיש לה גם מוצרי מזון משלה. ועוד נתנו לה שק שינה חדש, על אף שהמשפחה של השכן ניקולאי כבר הכינה לילדה היתומה חדר לא גדול בקומת קרקע של הבית, שבנייתה כבר הושלמה ומיטה. כשסוניה כבר עמדה להיכנס למכונית, יצאו ללוות אותה לא רק עובדי בית היתומים שנכחו באותו יום, אלא גם אנשים רבים שבמיוחד באו לראות את פני הילדה הקורנות באושר. בשלושת הלילות הראשונים, סוניה ישנה בבית השכנים בחדר שבמיוחד ארגנו בשבילה. ביום, כל היום היא הייתה על הקטר האדמה היקר. וביום השלישי לניקולאי היה יום הולדת, ובאו אליו הרבה אורחים. זוג צעיר אחד הביא את האוהל. ביום למחרת האורחים התפזרו, אבל האוהל נשאר. זאת מתנה לך, אמרו הצעירים לניקולאי. וסוניה ניגשה לניקולאי בבקשה לישון באוהל. ניקולאי הרשה, בטח, תשני, אם את כל כך רוצה. ומה, בחדר חנוק האוויר? בחדר טוב, אבל כל האנשים ישנים על האדמה שלהם, ושלי נשארת לבד בלילה. בחלקות רבות יש אורות בחלונות, ובחלקה שלי חשוך. אז מה, את רוצה שאני אעביר את האוהל לחלקה שלך? מאוד רוצה, דוד קוליה, שיעמוד על יד הלבנה הקטן, אם יהיה לך זמן, אם לא קשה. כל הלילות הבאים סוניה ישנה באוהל שהוצב על יד עץ הלבנה הקטן בהקטר שלה. כשהייתה מתעוררת בבוקר, מיד הלכה לדלי עם מים שעמד על יד האוהל, מילאה ספל במים, לקחה אותם לפה, ובזה רמדה קוציאה מהפה אל כפות הידיים, התרחצה. לאחר מכן הייתה לוקחת אלבום ציור, בו היא ציירה תכנון לחלקה, התבוננה בו, ואחר כך הלכה לעשות ארוגות פרחים וארוגות לירקות. העת הקטן שנתן לה במתנה מנהל בית היתומים, אף שחד היה, סוניה לא הצליחה לתקוע אותו באדמה עד הסוף, רק למחצה הייתה מצליחה, אך בכל זאת היא הסתדרה עם הארוגות. השכן ניקולה הציע לסוניה לעבד את האדמה בהקטר שלה בעזרת מעבד אדמה ממונה, אבל סוניה סרבה נחרצות. בכלל, בקנאה היא התייחסה לכל התערבות בשטח ההקטר שלה. אנשים הרגישו זאת והשתדלו לא לחצות את הגבול הנקבע ביתדות והחבל המתוח ביניהן, בלי לידע את הילדה. אפילו השכן ניקולאי, כשהיה מתעורר בבוקר והולך לקרוא לסוניה לארוחה, היה מגיע רק עד החבל ומשם היה פונה אליה. ממש איזושהי שאיפה בלתי רגילה לעצמאות, או החשש להיות למישהו למעמסה, לא התירו לה לבקש שום דבר. ואפילו כשמישהו מתושבי היישוב רצה להציע לה פעם בגדים, פעם סוכריות, פעם איזשהם כלי עבודה, היא הודתה במנומס, אך בתקיפות סירבה לקבל. בשני השבועות של השהות על האדמה שלה, סוניה עדרה וזרעה שלוש ארוגות, באמצע עשתה ארוגת פרחים גדולה. בבוקר היום האחרון של השבועיים שבהם הייתה על האדמה שלה, כרגיל, ניקולאי בא אל גבול החלקה של סוניה, כדי לקרוא לה לארוחת בוקר. הילדה עמדה על יד ארוגת הפרחים שלה, שבה עדיין לא נבט שום דבר, ובלי להסתובב, ענתה לניקולאי, דוד קוליה, היום לא צריך לקרוא לי לאכול, היום אני לא רוצה. ניקולאי סיפר כי בקולה הוא הרגיש איזשהו משבר, היא כמעט הייתה פורצת בבכי, הוא לא התחיל לברר מה קרה, חזר הביתה והחל לעקוב אחריה דרך משקפת. הילדה הלכה בחלקה, ביד קטנה נגעה בצמחים, תקנה משהו בארוגות. אחר כך ניגשה ללבנה הקטן שלה, נאחזה בו בידיה, והכתפיים הקטנות שלה נרעדו. לקראת צהריים בא לאסוף אותה מיניבוס ישן מבית היתומים. הנהג עצר בכניסה לאחוזה של ניקולאי וצפר כמה פעמים. ניקולאי סיפר, כשהסתכלתי במשקפת איך שהיא אספה את החפצים הפשוטים שלה, את המגריפה והעט, ובקדרות הלכה אלינו כשדרך המשקפת ראיתי את הפנים שלה, לא יכולתי לשאת יותר. תפסתי את הטלפון הנייד. טוב שמיד הצלחתי להתקשר עם המנהל של בית היתומים. אמרתי לו שאחתום על כל הניירות שצריך לחתום עליהם ויקח על עצמי אחריות על הילדה, ייקח ימי חופש, כל הזמן יהיה בחלקה, רק שהילדה תוכל להיות על ההקטר שלה עד סוף החופש הגדול. בהתחלה המנהל הסביר שכל הילדים של בית היתומים צריכים לצאת לנופש והבראה בקטנה על יד הים, ושכבר מזמן הם התאמצו להשיג כזאת הזדמנות, והנה עכשיו נוסעים הודות לנותני החסות. אמרתי משהו כמו גבר לגבר למנהל, אבל הוא לא נעלב, גם הוא ענה לי בנימה חריפה ומיד הוסיף, תן מספר טלפון לנהג ומחר אני בעצמי אבוא. יצאתי, נתתי את מספר הטלפון לנהג ואמרתי לו, סע חבר, מהר בבקשה. הנהג נסע. ניגשה סוניה ושואלת, דוד קוליה, זה אותי בא האוטובוס שלנו לאסוף, אבל למה הוא נסע? ואני משום מה כולי נסער מהשיחה עם המנהל, הידיים רועדות, אומר לה, מה פתאום אותך, סתם בא,
שאל אם את לא צריכה מצרכי מזון או עוד משהו, ואני אמרתי לו שנסתדר. הסתכלה עליי בתשומת לב, היה נדמה שהבינה משהו, בשקט אמרה, תודה דוד קוליה, והלכה בהתחלה, אבל אחר כך מהר רצה אל האדמה שלה. המנהל של בית היתומים בא בבוקר, ואני כבר חיכיתי לו, רק שהוא לא אליי, אלא מיד אל האוהל הלך. לא הספקתי להגיד לו שלא יחצה את החבל בלי הזמנה, אבל הוא כל הכבוד לו. בעצמו הבין, ושוב פעם כל הכבוד לו, כדי שלא יהיה טראומטי לילדה, מיד אמר כשהילדה יצאה אליו, יום טוב לך סוניה, באתי רק לשאול, אנחנו יוצאים לים, מה תרצי, להישאר כאן או לבוא איתנו לים? כאן! לא אמרה, אלא צעקה סוניה. כך חשבתי, ענה המנהל. לכן גם הבאתי לך מלאי מנות יבשות. לא צריך לדאוג לבזבז זמן, אני לא צריכה שום דבר. לא צריכה? ומה אני אמור לעשות? המדינה משחררת כסף לכל חניך, ואת כאן תתחנכי בעצמך, בעצמך תוכלי. איזה דין וחשבון אני אתן על הכסף של המדינה? לא, תעשי טובה היקרה שלי, קדימה, אלכסיץ', תוציא את הדברים מהאוטובוס, הרשי לנו להיכנס סוניה, אולי תראי את המשק שלך. זמן מה סוניה הסתכלה על המנהל, הקלה את המצב, אחר כך ראתה איך הנהג של המיניבוס מוציא איזה שהם תיקים כבדים, וכשסופית הבינה שהיא נשארת על האדמה שלה, צוף חופשה, קרה בשמחה, אוי, איך זה אני, ייכנסו, הנה, פשפש כזה, כאן אין חבל, תרגישו כמו בבית, אני אראה לכם את המשק שלי, וגם אתה דוד קוליה, ייכנס. היא הובילה אותנו אל האוהל שלה, ומיד הציעה לשתות את המים מהדלי שעמד על יד האוהל. הנה מים, אני לוקח אותם ממעיין, הם טעימים, יותר טובים מאלה שבברז, שתו בבקשה. בשמחה ענה המנהל, מילא חצי ספל במים ושתה בהנאה, נעים לשתות. וגם אני שתיתי וגם הנהג, ולהנאתה הרבה היתרנו שבחים על המים של סוניה. כנראה בפעם הראשונה בחיים היה לסוניה משהו משלה, אפילו עם פשוט מים, אבל הפעם זה היה שלה, שאותו היא יכלה לתת למבוגרים. סוניה התחילה להרגיש את השייכות שלה לעולם. אחר כך שעה וחצי, אולי אפילו שעתיים, הקשבנו לסיפור הנלהב שלה, על מה שהיא כבר זרעה ועל מה שהיא מתכוונת לזרוע. היא הראתה לנו את התמונות של הנחלה השושלתית העתידית שלה שצעירה. רק בית לא היה בתכנון, בציורים שלה. אנחנו צריכים ללכת, אמר המנהל לסוניה, את כבר בעצמך תעשי כאן סדר עם האריזות. יש שם גם פנס נטען, אפשר להעיר בו לרחוק, ואם להעביר אותו למצב מנורה, אז אפשר גם לקרוא. ולקרוא יהיה לך מה, הבאתי לך חוברות על עיצוב נוף החלקה, וגם ספרים על איך לגדל הכל, וגם על רפואה בצמחי מרפא. אוי, שוב אני שכחתי. היא עשתה מחוות פליאה עם הידיים ואמרה, מיד, סוניה פתחה את רוחסן הכניסה של האוהל, ואנחנו ראינו ציצות צמחים שונות, תלויות על חוט שהיא מתחה בפנים. כמה מהן היא הורידה והושיטה אותה למנהל. זה קלידון, סוג של צמח, הוא בשביל קטיה מהקבוצה שלנו, צריך לחלוט אותו ולשתות, היא הרבה פעמים חולה, קראתי בחוברת שנתת לי, ייבשתי במיוחד. תודה. בקיצור, אדם טוב המנהל הזה ואוהב ילדים. מאוחר יותר דיברתי איתו, הוא שאל אותי על ההתנהגות של סוניה, יעץ לי כמה דברים טובים. וסוניה גם כך התגוררה באוהל על הקטר האדמה שלה במשך כל הקיץ. במרכז ההקטר בפרחים מקסימים פרחה ערוגת הפרחים שלה, בערוגות האחרות צמחו בצל וצנון ודברים אחרים. בערבים, כשהימים התקצרו, הרבה פעמים היה אפשר לראות אור קלוש של פנס באוהל מתחת ללבנה הצעיר. כל ערב סוניה קראה את הספרים על הרפואה העממית, ובאלבום שלה צירה את עתיד האדמה שלה. כשבסוף הקיץ בא לאסוף אותה המיניבוס הישן של בית היתומים, אני עזרתי להעביר את המאגרים של סוניה, והיה מה לקחת. רק כ-200 ציצות צמחים מייבשה, אחר כך שק תפוחי אדמה, 3 דלועים. בקיצור, הכנסנו הכל למיניבוס, שאלתי את סוניה, נו, מה התכניות שלך לשנה הבאה? את האוהל שלך לשמור? בהכרח אני אבוא לחופשת הקיץ הבאה, ביום הראשון של החופשה אני אבוא לאדמה שלי, אתה שכן טוב דוד קוליה, תודה לך על השכנות הטובה. וכמו מבוגרת, הושיט על יד, כבר יותר כוח הורגש ביד הקטנה הזאת, וגם סוניה עצמה לא רק שהשתזפה בקיץ, אלא גם התחזקה, הפכה להיות בטוחה יותר בעצמה. בשנה הבאה היא באה עם נטעים של עצי פרי, איזה שהם שתילי ירקות, ומיד נגשה לעבודה. האנשים שלנו באספה של ההתיישבות החליטו לבנות בית קטן לסוניה. האישה של איש העסקים שבנה את הווילה הכי גדולה בהתיישבות, זינה, עמדה על כך שהבית לא יהיה קטן. בושה להסתכל לאנשים בעיניים, ביישוב שלנו כולנו בונים כאלה בתים כמו ארמונות, ורק הילדה חיה באוהל, באים אורחים, לא יודעת, מה חושבים עלינו? היה ידוע איזה אופי יש לסוניה וכמה היא נזהרת מכל סוגי מתנות, ולכן ממני ביקשו לנהל איתה מסע ומתן על בניית הבית. באתי אליה, אמרתי לה, סוניה, באספה האנשים של היישוב החליטו לבנות לך בית לא גדול, רק תצביע על המקום שבו הוא צריך להיות. והיא, בדריכות כזאת, שואלת אותי, דוד קוליה, וכמה עולה לבנות בית לא גדול? ובלי שאני חושד במשהו, עניתי לה, 200,000 בערך, נו, בקיצור, 2,000 מכל משפחה. 2,000? אבל זה הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, אנשים יקנו משהו פחות לילדים שלהם, יפסידו עליי כסף. דוד קוליה מאוד מבקשת ממך, תגיד לאנשים שבינתיים אני לא צריכה בית, אני גם לא חשבתי על מקום בשבילו, בבקשה דוד קוליה, תסביר, אני מבקשת לאנשים. היא דאגה, ואני הבנתי למה. סוניה, כשקיבלה את ההקטר שלה בפעם ראשונה בחיים, הרגישה את עצמה עצמאית. הוא היה לה מקום, הוא היה לה במקום הורים, הוא היה זקוק לה והיא הייתה זקוקה לו. באיזשהו חוש פנימי הילדה הרגישה, או שכך זה היה בעיניה, שהאדמה שלה לא רוצה שמישהו זר ייגע בה, חס וחלילה. אם אחרי הבנייה של הבית מישהו, אפילו אם בהבעה אילמת, יוכיח אותה על זה, העצמאות שלה יותר יקרה לה מהבית שהיה יכול להיות שלה. התחלתי לשכנע את כולם לא לעשות שום מתנות לילדה בניגוד לרצון שלה. וזמן קצר אחרי לא צפוי היה מה שקרה. רצים ילדים מהאגם מול החלקה של סוניה, לפני כולם על אופניים כאלה, ברמה, הבן של איש העסקים, אדיק, הוא כל הזמן היה מקנטר. כשהיה רואה את סוניה, זה עטותה קרה לה, למרות שהיה יותר גדול ממנה רק בשלוש שנים. היי, זה עטותה, אדיק צועק לסוניה, ממשיכה לעצב נוף, לא נמאס לך, יותר טוב בואי איתנו לראות הצגה. איזו הצגה? שואלת סוניה. אבא שלי עכשיו יצית את הקרון של הבנאים. הנה, רואה, גם הקבאית כבר באה אלינו לכל מקרה. בשביל מה להציט אותו? בשביל זה שהוא מקלקל את הנוף. אבל אחרי שהוא יישרף הרבה זמן לא יצמח שום דבר על האדמה. מה פתאום לא יצמח? כי כל התולעים שטובות לאדמה ולצמחים, כל החיפושיות, יישרפו. הנה, אני הדלקתי מדורה על יד האוהל, ותראה, עכשיו במקום הזה שום דבר לא צמח. איזה כושר הבחנה, נו, אז תצילי את התולעים שלנו, קחי את הקרון האנטיקה, כי אבא שלי לא יודע איך להיפטר ממנו. אבל איך אני אקח אותו? הוא כל כך גדול וכבד. נו, מה זאת אומרת איך? ברור שעם מנוף, מחר יבוא אלינו מנוף, להציב כמו, כזה כמו מעברר שנותן חשמל. בקיצור, או שתקחי אותו או שתהיה עכשיו מדורה ענקית. טוב, אדיק, אני מסכימה לקחת את הקרון שלכם. אז בואי. השכנים המבוגרים והמון ילדים התאספו על יד האחוזה של אדיק וההורים שלו. הקבאית והצוות כבר היו מוכנים. וכאן אדיק ניגש לאבא שלו, שכבר בדרך לקרון, כדי לשפוך עליו בנזין ומאכזב את הילדים. אבל מביא פליאת שמחה למבוגרים כשאומר, אבא, לא צריך לשרוף את הקרון הזה. מה זאת אומרת? למה? כי הבאתי אותו במתנה. למי? לקטנה הזאת. איזו קטנה? נו, סוניה, מהחלקה הקיצונית. מה? היא הסכימה? הסכימה לקבל ממך? אבא, מה, אתה לא מאמין לי? שאל אותה בעצמך. אדיק לקח את סוניה ביד, היא עומדת בקהל הילדים, הביא אותה אל אבא שלו. תגידי שהיא מוכנה לקחת את הגרוטאה הזו, דברי. אני מסכימה. בשקט ענתה סוניה. הייתם צריכים לראות. איש העסקים לא יכול להסתיר איך מילא אותו הגאווה בשביל הבן. מי היה מאמין? מאף אחד לא לוקחת כלום, ורק מאדיק שלא הסכימה לקבל מתנה, סוניה העיקשת. כשהמון של ילדים התפזר, איש העסקים קרא לכל קבוצת העובדים שהתעסקה בעבודות גימור של הווילה שלו, ואמר למנהל העבודה, אמר לכולם, חבריה, קחו את כל מה שאתם צריכים, בלי לישון תעבדו, כפול לשלם לכם, אבל שאחרי יומיים תהיה דירת פאר בתוך הקרון הזה, מבחוץ שישאר כזה מרופט, אבל בפנים, אחרי יומיים בחלקה של סוניה, על יד עץ הלבנה, במקום שבו עמד האוהל, על בסיס לבנים, הונח הקרון המרופט. מרופט, אבל העובדים הכינו אותו לצביעה, והצבע מתוצרת פינלנד עם המברשות היה בפנים. סוניה בעצמה צבעה אותו, את הבית שהיה שלה בפעם הראשונה בחיים ועמד על האדמה שלה. אחרי שנה הבית הזה נראה כמו באגדה, עטוף בכיסוס ובגפן בר, מוקף בארוגות פרחים. עברו 10 שנים. סוניה סיימה בית ספר וכבר שנה חיה בנחלה שלה, ביישוב, טבולים בירוק ובגנים פורחים, התנסעו בתים פרטיים. אך האחוזה הטובה ביותר, היפה מכולן, הייתה לסוניה. כשבני גילה עזבו את בית היתומים והלכו אל הלא נודע בניסיונם להתקבל לפחות לאיזושהי מכללה, רק שיהיו שם מעונות. למצוא לפחות איזושהי עבודה, רק שהפרנסה תספיק למחיה. סוניה כבר הייתה אדם שעמד יציב על רגליים. תושבי היישוב היו מוסרים את עודפי הפירות והירקות למטווח. מחיר התוצרת שגודלה בנחלות היה די גבוה. ייצאו אותה לארצות האיחוד האירופאי לחנויות מיוחדות המוכרות מוצרים אורגניים. גם סוניה מסרה את מה שגידלה בנחלה שלה למתווך, אף על פי שרוב התוצרת נקנתה על ידי אנשים שהיו באים הישר אליה מהעיר, אחרי ששמעו על הילדה הלא רגילה ועל הנחלה המופלאה שלה. בנוסף, סוניה אספה צמחי מרפא ועזרה לאנשים רבים להיפטר ממחלות. יום אחד להורים, שכבר באופן קבוע חיו בנחלה שלהם, בא אדיק, הוא כבר 3 שנים למד באוניברסיטה האמריקאית יוקרתית. היה צפוי לו ניתוח קשה, כנראה מהמים והמזון בארץ הקדמה המערבית, אמריקה. חלו הכבד והכליות. אז לפני הניתוח, אדיק החליט להתארח אצל ההורים, משהו כמו שבוע. זינה, אמא של אדיק, הציעה לו, יקירי, אולי נלך למומחית המקומית שלנו לריפוי בעזרת צמחים, אולי יעזור. בחייך, אמא, מה אנחנו בימי הביניים? שם במערב, הרפואה, מזמן, ברמה הכי גבוהה. מה שצריך, יחתכו ויחליפו. אל תדאגי, לא אלך לזקנות מחשפות, הרי זה פרימיטיבי. אבל אני לא מציע לך ללכת לזקנות המרפאות. בוא נלך, אתה זוכר ילדה קטנה מבית היתומים בקצה ההתיישבות שלנו, כולם התפלו איך היא בעצמה טיפחה את הקטר האדמה שנתנו לה במתנה? זה התותאי, קצת זוכר. עכשיו היא כבר לא זה התותאי, קירי, אלא אדם שרבים מכבדים אותו. המתווכים מוכנים לשלם כפליים על מה שגידלה בידיה, ולקבל מתכון ריפוי, אנשים באים אליהם מרחוק, והרי היא לא מפרסמת את עצמה. מאיפה לקטנה כזאת יש ידע? ירם מכיתה א' כל קיץ הייתה על החלקה שלה, ובחורף כל יום קרא ספרים שונים על פיתוח גנים ועל הרפואה העממית. ילדים תופסים מהר, מהספרים, בטוח, היא לקחה לו מעט. רק אנשים אומרים שיותר היא בעצמה הבינה. עוד אומרים, הצמחים מבינים אותה, היא מדברת איתם. איזו זה התותה? וכמה כסף היא לוקחת על ריפוי? לפעמים לוקחת, אבל קורה שעושה את זה בחינם. הנה בסתיו שעבר פגשתי אותה ליד האגם, אז היא הסתכלה לי בעיניים והיא אומרת, דודה זינה, לא בן העין אצלך הוא לא כזה כמו שצריך להיות. קחי, הנה עשב, עשי חליטה ושתי אותה, יעבור. ועבר לי. ובאמת, הלובן של העין היה אצלי לא בסדר, כי היא לא יודעת למה, הכבד כאב, עכשיו לא כואב. בואי קרי, נלך, אולי גם לכבד שלך יעזור. אצלי אמא, לא רק כבד, כבד עשו אבחון, יקרתו לי כליה, ושום חליטות לא יעזרו פה. בעצם בואי נלך, מעניין לראות את הנחלה של הקטנטונת, אומרים כאילו היא דומה לגן עדן. כן? יפה היא עשתה כאן הכל, לא הסתיר את התפעלותו אדיק, כשהוא ואימו ניגשו לנחלה של סוניה, בזמן שכל האנשים של היישוב נתנו את כל המאמצים שהם לבניות, וילות וגדרות אבן, היא באמת יצרה גן עדן. תראי אמא, איזה גדר היא גידלה מצמחים. עוד לא ראית את הגן שלה? עוד איך היית מתפעל? רק למעטים היא נותנת להיכנס אליו, צינה זינה. קצת פתחה את הפשפש ובקול רם קרא, סוניה, אם את בבית, צאי, בבקשה סוניה, את בבית? הדלת בבית הקטן, הקרון של פועלי בניין לשעבר, נפתחה. ועל מפתן הבית הופיעה בחורה. במחווה עדינה היא העבירה לאחור את עצמה האדוקה של השיער הבהיר, ראתה את זינה בליווי הבן, ועל לחייה הופיעה סומק. היא סגרה את הכפתור העליון של החולצה הצמודה על החזה האדוק, בהליכה רכה, כלילה, אך באותה העת מלאת חן, היפהפייה הצעירה ירדה במדרגות הכניסה, ועל השביל הלכה אל הפשפש שלידו עמדו זינה ואדיק. שלום דודה זינה, ברוך בואך אדוארד, אם תרצו ייכנסו לבית או לגן שלי. תודה על ההזמנה, בהנאה רבה, ענתה זינה. ואדיק לא אמר שום דבר, ואפילו לא ברך לשלום. את יודעת, סוניה, המשיכה לדבר זינה בדרך לגן, לבן שלי יש בעיה, הוא צפוי לעבור ניתוח, ואף שבאמריקה ינתחו אותו, אבל בכל זאת לא שקט לי על הנשמה. סוניה נעצרה, הסתובבה ושאלה את אדיק, מה אם כך כואב לך, אדוארד? הלב, עם מחנק, ענה אדיק. איך זה? קרא זינה, הרי אמרת כבד, כליה, שיקרת בשביל להרגיע אותי? לא שיקרתי. אבל עכשיו הלב, אמא, דופק. הנה, תגעי, איך דופק. ולקח את היד של אמא, הצמיד אותה לחזה. שומעת? עכשיו יפרוץ החוצה והתפוצץ. אם לא תשכנעי את היפהפייה הזו, להינסה לי, תכף ומיד. איזה בדחן, צחקה זינה, כמעט עד מוות הפחדת אותי. אני לא צוחק, אמא, ברצינות, ענה אדיק. נו, אז אם אתה לא צוחק בעליזות המשיך הזינה, דע לך, כבר חצי מהיישוב שלחו שדחנים לבנים שלהם, רק לא יעזור, היא לא רוצה להתחתן. אז תשאל, למה היא לא רוצה, במקום להסתתר מאחורי אמא? אדיק ניגש לסוניה ובשקט שאל, סוניה, למה את לא נשואה עדיין? בגלל, בשקט ענתה סוניה, בגלל שלך חיכיתי, אדיק. יפה לכם, עכשיו ביחד שניכם צוחקים על אמא. תברכי אותנו אמא ברגע זה, אני לא צוחק, בנחישות אמר אדיק ולקח את היד של סוניה. גם אני לא צוחקת, דודה זינה, ברצינות אמרה סוניה. לא צוחקים? אז גם את סוניה לא צוחקת. אז אם לא צחקת, למה קוראת לי דודה ולא אמא? טוב, אקרא לך אמא. בכל נרעד היא אמרה, עשתה צעד לקראת זינה, אבל נעצרה ביסוס. זינה לא יכלה להבין מה קרה, האם זו בדיחה או מתוחה, מתיחה. בעיניים רציניות היא הייתה מסתכלת פעם על פניה של סוניה, ופעם על פניו של הבן, באיזשהו רגע היא ביטה, היא הבינה את רצינות הכוונות של הצעירים, בפרץ רגשות חיבקה את סוניה ובכתה, סוניה, סוניצ'קה, בת יקרה שלי, אני הבנתי, אתם ברצינות. גם הכתפיים של סוניה, המחבקת את זינה, נרעדו, היא חזרה ואמרה, כן אמא, ברצינות, כן, מאוד ברצינות. אחר כך יד ביד הצעירים אחזו ושוכחים מהכל. לאט לאט הלכו ברחוב היישוב אל נחלת המשפחה של אדיק, ולפניהם הלכה זינה. היא בכתה וצחקה, לכל מי שפגשה בדרך דיברה בלי ערף, זה אנחנו באנו והם שנייה והתאהבו, ואני ישר ברחתי, והרי בהתחלה חשבתי, זה בצחוק, והם שנייה והתאהבו, אני אומרת להם, והם אומרים לי, חתונה, אמא, היום אנשים יקרים, איך אפשר? צריך הרי להתכונן, צריך הרי שיהיה רשמי, אי אפשר ככה. כשבערך כזה סיפור מבולבל שמע ממנה בעלה, איש העסקים, אבא של אדיק, כשיצא לפגוש אותם, הוא הביט בצעירים ואמר, נו, את כמו תמיד זינה פטפטנית גדולה, ומה את אומרת? היום אי אפשר לעשות חתונה? תראי את הצעירים האלה. לא היום, עכשיו צריך לעשות חתונה. אדיק ניגש לאבא וחיבק אותו, תודה אבא. עזוב אותך תודה, עזוב אותך חיבוקים, צריך לצעוק לחיים, 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 צעקו האנשים שהתאספו סביב. בפעם ראשונה אדיק וסוניה התנשקו לעיני תושבי היישוב, לחתונה התאספו כל מי שחי ביישוב והיה באותו רגע בבית. את הסעודה החגיגית הלתרו בחוץ, גם כן כולם ביחד. וזאת לא הייתה החתונה השטויה כמו שמרבים היום לעשות, אלא חתונה השרה עד שעות הלילה המאוחרות. על אף הניסיון של ההורים לשכנע את הזוג הצעיר להשתכן בווילה כמו בארמון, הם עברו לחיות בבית הלא גדול של סוניה. תבין אבא, דיבר אדיק, בנינו כאן ארמון עם כל מיני מבנה עזר. כל זה תופס חצי הקטר, וכזה יופי כמו בנחלה של סוניה, ואוויר כזה אין לנו. חצי מזה צריך להוריד. אחר כך איש העסקים שבוע היה שטוי, אבל להפתעת כולם, התחיל לפרק מבנה אחרי מבנה, והיה אומר, מטומטמים אנחנו, בנינו את כל זה, הנכדים לא ירצו לחיות בכאלה קטקומבות. החיים המאושרים של סוניה ואדיק. כן, זהו. עכשיו יש הערת המספר. אני מקווה שאתם מבינים למה הקראתי לכם את הסיפור הזה. ואם לא, אם לא הבנתם, אז אני לא יודע אם להסביר. אבל, כן. דעתי סיפור יפהפה שמראה כמה אורח החיים שלנו, פשוט מגולם בסיפור הזה, הרבה מאוד, הרבה מאוד. אפילו המלחמה של רוסיה ואוקראינה מגולמת פה. אפילו האמת הטבעית מאמא רוסיה, נקרא לה ככה, כי זה עם האדמה. כן. אז, יש כאן הרבה יופי בסיפור הזה, והרבה מוסרי השכל, לא אחד. אמריקה המתקדמת, עם המים והמזון, גרמה לו לחלוט, והניתוח, פשוט יחתכו ויחליפו. וסוניה הקטנה עם כמה עלים. אני אשאיר אתכם עם הסיפור הזה. תודה רבה לכם שהקשבתם. תודה רבה שהייתם פה. אנחנו נתראה בקרוב. כל טוב שיהיה. נסיים עם השיר, מה אתם אומרים? נסיים עם השיר. יאללה, בוקר טוב. תנו לטוב לנצח. תנו לסוניה להראות לנו את הדרך. יום טוב שיהיה, כל טוב, ביי ביי. תוכנית אלוקית שעושה לנו כבוד, אבל שכחנו את המוסר ואנחנו רוצים רק עוד ועוד, ואת זה צריך לעבור בשביל לבחור, כן בשביל לבחור. אז מה אתם בוחרים? נו, מה אומרים? מתעוררים?
תבין, אנחנו באים בטוב, בדיבור, מהגנה עצמית, רק רוצים שיניחו לנו לגופנו, זאת הרי זכותנו, בחירת אולי די. שמע ישראל, אדוני אלוקנו, אדוני אחד, אנחנו אחד ואנחנו מנצחים, חזקים, מאוחדים, מרסרים, בתור בוחרים, נו, מה אומרים? מתעוררים? לדבר, לשדר, לשתף, לעורר, להתעורר, זה לא רק משנה או חלום, להתעורר זה במציאות, היום, להשתחרר מהבורות, תודעת עירות, או שאולי אתם מעדיפים לוותר על החירות? הילדים בסכנה, פדופילים בפינה, סוגדים לקצתנית, ואתם עושים טענית, מי המשיך בו זריקות, פקידים עלובים, שמשרתים אדונים עם טירות עלים, מרתפים מטונפים, מהשד של בפומט יונקים, לפרק ולהרוס את הבריאה הם רוצים? תאמינו או לא, מדובר במשפחות עתיקות, מוזרות וסוטות, שיקורות מאדרנלין שמוציאים מתורתות. הם רוצים להרוס את הסדר האלוקי הישן ולבנות עליו חדש, כלא אלקטרוני מחוסגן עלק. צחקתם אותי, מה חשבתם? שווינדוס הומצא במוסך ופייקבוק שייכת סתם לאיזה ג'אפ? קומו רוחים, כי אנחנו בני השם, נברנו על מנת לחיות ולסגשג. אנחנו כאן להישאר ולנצח, אנחנו כאן ואת האופן ננגח. פורבו, טו עצים, עשו הכל למען הילדים, כי הכי חשוב זה הדורות הבאים. נו, מה אומרים? מתעוררים? מתעוררים? כמה פייק, כמה פייק, כמה פייק, יא רבק. באתם בלוויזיה ובאפס, ברדיו ובסמארטס, אנשים טועים, טועים, אנה ואנה, לא מרימים את הראש מהמסך, מחליקים על בננה, איכן התאגיד, איכן המדינה, אומרים שמישהו נולד הרוויח, אבל מישהו מאיתנו ניסה להשגיח, שיש רק אחד שעלינו משגיח, יחי המלך המשיח. קומו אחיי ואחיותיי, זוהי אם כל המלחמות, על התודעה, על האמת, על חירותכם, על נשמתכם, עוד לא הבנתם שכולם שרים למרותכם, שופטים, שוטרים, פוליטיקאים, שקרנים, כולם בסך הכל למענכם עובדים, הפכו שולחן, שנו את התדר, כי עכשיו הזמן לעשות סדר, סדר אמיתי, סדר אלוקי, סדר מבחירה של רצון חופשי, סדר של צדק, סדר של מוסר, כי הכל כתוב מה אסור ומה מותר, יישארו נאמנים לחושים ולכתובים, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אנחנו נולדנו לדור הגאולה, לכולנו יש בוס והוא אלוהים, ותחתיו ממילא כולם ריבונים, אז מה אומרים? מתעוררים? ליאז, יאללה כבר באמא שכם, צאו מהאשליה, בואו שובו הביתה בנים, בנות של אבא, בואו אליי כי הגיע העת, לקום, לעשות, ללמוד, לתקן, אתם בני אדם, אתם הדובדבנים, ויש סיבה לכך שנבראתם אחרונים, הנחש משכיח, מתעתע ומתעה, אתכם להוריד שאול המנסה, אתם המלך והמלכה, אתם אדם וחווה, מראשית הבריאה של חסד ואהבה, באתם לבחור, באנו להחליט, אם אנחנו הריבון או מעדיפים שליט, עם חירות ועצמאות, הרי אין עוד מלבדו, נבראנו בצלמו, השתבח לעד שמו, תזכרו, אנחנו כאן לעשות טוב, אנחנו כאן להיות רוב, להעיף את המלך לבישוב, ולחייך אחד לשני ברחוב, הרי עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו, קולטים שתי מציאות ואלוקים אחד, ועכשיו תבחרו בשביל הדורות הבאים, נו מה אומרים? מתעוררים? שלום, פירות ואור.